לשים לנו סגר, טוב?
משהו באמצע. יש לכם את שני הספרים מולכם, נכון?
כל אחד בביתו יש לו ספרייה, אין בעיה.
בסדר גמור, לא, שהספרים יהיו ליד, כי כל אחד ילך להביא את הספר, אנחנו נחכה פה עד שהם יחזרו. זה יכול לקחת קצת זמן, רק שנייה אחת, סבלנות, רגע אחד. אז אנחנו נשאיר את פרק ג' כבר לאחרי פסח. טיפה נתעסק עם הכוונות, יש פה כמה וכמה נקודות שאפשר להתייחס אליהן. אנחנו שנה שעברה לא דיברנו, נכון? על הכוונות אני לא הייתי, נכון?
לא.
לפחות אנחנו, בקבוצה שלנו, כאילו, לא יודע, מה שהחברים שומעים, מי זה? מוריה גרין. מי זה מוריה גרין? מי זה מוריה גרין? אני מצרף, מה אכפת?
זה הרב גרין, זה הרב גרין.
מי זה הרב גרין? מחילה שאני לא מזהה, לא מכיר את מי זה.
עוד שם עושה?
הרב גרין, תתגאה.
אני לא יודע מי זה, אני מכיר אותו, אנחנו מכירים?
בערך שמכיר אותו, ויושב בקצה מצד שמאל. בקצה השולחן של גרוס מצד שמאל. הרב אלי גרין יושב בקצה מצד שמאל של השולחן.
תפתח מצלמה, אלי.
הנה.
אחרי שאני לא מזהה פשוט סתם, אני לא...
שלום וברכה.
שלום לכם, בטח, ברור. חזרתי. אני לא יודע שקוראים לך גרין. טוב, ברוך הבא. אז בקיצור, אנחנו לומדים שאר הכוונות קצת, ובואו נפתח בדרושי הפסח. אני אומר פעם, אני לא יודע מה למדו חברים באי אלו מקומות, מה יודעים, מה לא יודעים, אני מיישר קו קצת עם הלשם, קצת עם שאר הכוונות, בעיקר עם שאר הכוונות, אנחנו נראה שאר הכוונות, לא לשם. יש דרושים נפלאים מאוד של הלשם בדעה, בחלק ב', בדרוש ה', בעיקר ענף ב', ענף א' לא מומלץ לכם בשלב הזה, זו סוגיה שקשורה לשבירת הכלים, אנחנו עוד נבין אותה יותר כשקרוב שמתקדם בעץ חיים. נפילת התנים דאג, נפילת הדעת, כל העניין הזה. אז בקיצור, עוד פעם, אני אומר, אני לא יודע מה החברים יודעים, איפה הם שמעו, אם שמעו, מה שמעו, אני מיישר קו, בסדר? אז נכון לשנה הזאת, שנת תש"פ, שנת הקורונה, אנחנו נתחיל את הדרושים של פסח, ממש מאפס. אז ככה, מגלה לנו הארי הקדוש את הדבר כנראה המרכזי ביותר שכדאי להבין לגבי הנושא, אבל אני מקדים הקדמה כללית, הקדמה להקדמה. מי שרוצה לרוץ ישר לכוונות ולסידור, שיפתח האגדה בכל אחד מהדברים המרכזיים בענייני הכוונות, ושיבוסם לו ויערב לו. שיטתי וענייני, זה קודם כל להסביר את המסגרת, והרבא שלימד אותי את זה קוראים לו רבי יצחק לורי אשכנזי, הידוע מפורסם בתור הארי הקדוש. למה אני אומר את זה? כי יש הרבה שכמו דיברנו בתחילת הדרך שלנו המשותפת, ישר רוצים כוונות, אבל יש בארי הקדוש המון המון דרושים מקדימים לכוונות הטכניות, לכוונות לסידור הכוונות, שמספרות את העניין שבשבילם אנחנו נעשה את הכוונות. אז זה דבר כאן, זה נכון לגבי כל דבר, לגבי כל הכוונות, וגם נכון כאן, אולי אפילו עם איזושהי הדגשה, כי הנושא של יציאת מצרים הוא נושא מאוד 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 כללי, אנחנו הרי יודעים את החשיבות של יציאת מצרים בכלל ביהדות שלנו, אנחנו יודעים שזה לא, אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים כמעט על כל דבר שזז. אז ידועה מפורסמת השאלה למה לא אומרים זכר לבריאת העולם. אז לכאורה יש כאן בריאת עולם מחודשת בפסח, שדחקה קצת את בריאת העולם האמיתית הראשונה, המעשה בראשית, ולא דחקה כמובן שהיא ביטלה אותו, עשתה אותו פחות חשוב, חלילה, אלא הוסיפה קומה שהופכת להיות כל כך עיקרית מכאן והלאה, שלמעשה כל מעשה בראשית הוא נהיה כלי עבורה. מי זה אבנר? בטח. שלום עליכם הרב אבנר, מה שלומך? ולכן החשיבות של ההבנה בשוסה של המסגרת הכללית, איפה ממוקם הפסח, היא מאוד מאוד חשובה, ולכן הארי מתחיל איתה. עכשיו, הדרוש אנחנו נקרא אותו, אני אגיד טיפה בעל פה, טיפה בפנים, ועוד פעם, אם 100% מכם כבר יודעים את זה, את הדרוש הזה של הנושא של הסיבה לירדת מצרים וכל הסיפור, אז פשוט להגיד נעבור הלאה. אבל אם לא, ויש אפילו אחד שלא יודע, ואולי אחד הזה זה אפילו אני, אז אנחנו בכל זאת נדבר על זה, נראה את הפנים שאני נותן לדבר הזה, והפנים שאני מבין בדבר הזה. אז עוד פעם, אז ככה, אז כתוב ככה, אנחנו בדרוש א' בעצם בשאר הכוונות, עניין הפסח, דרוש א', עניין הפסח ויציאת מצרים. עניין נודע מה שאמרו זל, כי אותם הדורות הראשונים, דור אנוש ודור הפלגה, סילקו את השכינה למעלה ברקיע השביעי מחמת הבנותם. ודע,
איזה עמוד?
עין תת, עמוד א', עמודה א'.
עין תת?
דף בין תת בהוצאות האחרות.
לא, לא יודע, זה יודע, אני שואל שאלה איזה עמוד, זה כמונה איזה הוצאה
יש. יש פה יש צריך וב.
אתה בשער הכוונות?
שער הכוונות.
כן. בדרושי פסח, זה נקרא עניין הפסח.
דרושי פסח מקצת.
בדיוק, זה דרוש א', עניין הפסח מיציאת מצרים, זה הנושא. הנה נודע, יופי, מצוין, מצוין. אז אם ככה נודע מה שאמרו זל, שהדורות הראשונים סילקו את השכינה והעלו אותם מעל השב לרקיע השביעי. זאת אומרת, בקיצור, מחיית אדם הראשון, כל הדורות שהיו, אנחנו, המיקום זה ככה, מה שכתוב בגמרא, שאלפיים תוהו ואלפיים תורה ואלפיים ימות משיח, הכוונה מאחרי חיית אדם הראשון. אלפיים תוהו, מעשי יציאת מצרים תסיים את האלפיים תוהו, כשאנחנו נגיע להר סיני, ההתחלה של האלפיים תורה למעשה מתחילה באיזושהי חפיפה מימות אברהם אבינו, מהרגע שהוא נהיה ככה עומד על דעתו ב-52, כן, אם נכיר את בורו, ושם מתחיל הניצנוץ של מה שעתיד להיות תחילת האלפיים תורה, שזה יהיה במעמד הר סיני, ואנחנו הולכים לקראת הדבר הזה. אז מקדים מעריב אומר לנו שהבעיה שלנו עומדת להתמודד מול העובדה שהשכינה סולקה מן העולם על ידי החטא, והדורות שבאו בדורות של תוהו היו הולכים ומכיסים לפניו, וזה לא הסתכם בחטא אדם הראשון, אלא כל הדורות שבאו אחריו סבלו מאי אלו תופעות שלא בדיוק בני אמונה שלמה, וכל אחד תרם את חלקו למסע, למשל דור אנוש, דור הפלגה, סילקו את השכינה למעלה מרקיע השביעי, עד שבאו האבות, ולעד לעד תחזירו את זה. ודע כי ישראל שהיו באותו הדור של שיעבוד מצרים היו בחינת אותם הניצוצות של קרי שהוציא אדם הראשון באותם כופלמת שנים עד שלא נולד שט. פה למעשה זה פצצת אטום, הארי הקדוש אומר לנו, זה דבר אדיר מה שכתוב פה, כי למעשה הסיבה לירידת מצרים, אנחנו נוסעים על פי הדיבור, כתוב לנו בהגדה, והסיבה כמו שזה נראה, זה ברית בין הבתרים. ברית בין הבתרים, אז זה נאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה. אנחנו יודעים את הסיבה לברית בין הבתרים, אברהם שואל במאיר השינה וכולי, לא בדיוק, יש פה איזה בעיה, הוא אמר תדאג, אתה תשלם על זה בזה שהבנים שלך יהיו עבדים במצרים, ואל תדאג, גם את הגוי, דן אנוכי וכולי. כשיוסף הולך לחפש את האחים שלו בעמק דותן, אז כתוב שהוא הלך מעמק חברון, אז כתוב שמאותו העצה, אותו עצה עמוקה וחברון בהר בכלל, אז מה, איזה עמק, מה רוצים? אז מאותו עומק של עצה עמוקה, מאותו עומק של עניין, של קיום הברית שנאמרה בברית בין הבתרים, שלמעשה זה איזשהו עונש קצת, זה לא בדיוק איזה חדווה גדולה יש פה. יש פה זה מעשה של עונש לבני אברהם, על מעשה שאברהם עשה. אז פה הרי אומר, זה נכון שזה עונש לאברהם, זה יתגלגל דרכו, נכון, אמת לאמיתה, עוד רגע נראה למה, אבל למעשה זה הרבה הרבה יותר עמוק. העומק של העצה, של הירידה למצרים, הוא לא מתחיל באברהם, אלא איזשהו מעשה שהוא עשה. שזה רק בנרות בסוד נורא עלילה על בני אדם, זה יתגלגל דרך אברהם ממעשה שהוא עשה. אבל העומק של העניין מתחיל בחטא אדם הראשון. למעשה, הרי הקדוש מעמיד אותנו פה על נקודה עקרונית אמיתית, שכל מה שקורה בעולם זה תיקון של חטא אדם הראשון, אנחנו יודעים את זה כולנו. אבל כאן תורה את המגניטודה של המעשים, של המהלכים, באופן כזה, שזה הסיבה לירידת מצרים, שזה אחד הדברים הכי הכי קריטיים לעם ישראל. קוראים למצרים, שם אנחנו נבנים, הולדתך ביום הולדת אותך. אנחנו נעשים לעם במצרים דווקא, ונבנים הכלים, עם ישראל ככלי, שמוגדרים ככלים, אנחנו נבנים ככלים במצרים. כלים לקודש, אנחנו נבנים ככאלה במצרים. והעניין הוא שהכלים האלה, למעשה, מה שאנחנו רואים, נתחיל את זה עוד נקודה אחת אחורה ואז נגיע. היו תתקי הדורות שהיו עתידים להיברות, היו אלף דור עתידים להיברות, תתקי עד מהם נימוכו. או תתקי הדורות שנימוכו, אנחנו צריכים להשלים את זה לאלף דור. חפבב דורות נבראו בעולם אחרי מעשה בראשית, ותתקי הדורות באו לפני מעשה בראשית, והם תתקי הדורות של עולמות התו האמיתיים, עולמות אמיתיים של תו, שבאו לפני מעשה בראשית. וחפבב דורות שמשלימים לאלף, באים אחרי התיקון, אחרי מעשה בראשית, והם אותם חבב דורות מאדם הראשון עד למשה רבנו, 10 מאדם עד נוח, ו10 מנוח עד אברהם, ו6 דורות נוספים מאברהם עד משה רבנו, ואז נשלמו החבב דורות האלה, שתפקידם ועניינם הוא לתקן את הדורות של תתקעת, את תתקעת דורות. אז חבב דורות זה ולא סתם כמניין שם הוויה, זה מעיד על היותם מתוקנים יותר, זה הכל בלשם בדעה בחלק ב', זה מעיד על היותם מתוקנים יותר, ולכן הם חבב דווקא. חבב דורות זה חבב דורות, המושג דורות, סתכלו בהקדמות ושערים, סתכלו בדעה, זה בדיוק הדורות באופן הרגיל שאנחנו מכירים, כי אז לא ייכנס 6,000 שנה, לא ייכנסו פה לא חבב דורות ולא 1,000 דור, בטח לא 1,000 דור. לפי המניינים הרגילים של דורות, 25 שנים או 70 שנה או 50 שנה או מה שלא יהיה, אף אחד לא נכנס ל-6,000 שנה. תראו שם בלשם, והגמות השוארים בסוף, תראו שם את ההסברים לדבר הזה, איך הוא רואה את זה. זה מופיע גם בדעה. עכשיו, אז יש מושג נקרא חבב דורות, זאת אומרת, זה מסגרת של פרסונות אנשים שנושאים שכינה יתרה עליהם, הם מתוקנים יותר, והם יכולים לתקן את הדורות הפחות מתוקנים, את המסגרות הפחות מתוקנות בתוך סך הכל הקומה. מי שיותר מתוקן יכול להושיט יד ולמשות מן המים הזדונים, את מי שיותר תובע שם. וזה הסוד שמשה רבנו מן המים, כי מן המים משיטיו, הוא בעצמו משוי מן המים, לכן הוא יכול למשות אחרים מן המים. משה הרי זה שם פעולה, הוא משה אותך עכשיו מן המים. משה זה הכוונה אחד שמשה מישהו אחר מן המים, זה שמו של משה רבנו. אבל לכאורה, כי מן המים משיטיו, אז היה צריך להיות שמו משוי, אני חושב שהוא הכלי הקר, או הכלי הקר, אולי הכלי הקר, כלי או, הקר, או כלי הספורנו, כלי הקר, כלי הקר, נכון? או כלי הקר או ספורנו, אולי שניהם אפילו, שואלים את השאלה הזאת, שלכאורה היה צריך לקרוא לו משוי, אלא היא הנותנת, שזה העובדה שהוא באמת משוי מן המים, זה נותן לו את היותו משה אחרים מן המים. החבב דורות האלה באו באותו סוד, זה עניינם, לכן משה הוא סיום החבב, ומשלים את כל קומת החבב, לכן הוא מקבל את השם של כל ה... שנכון לגבי כל הקומה הזאת באופן עקרון. חלק עיקרי מהחבב דורות האלה זה כמובן מאברהם אבינו, כמו שאמרתי, הוא גלגול של אדם הראשון, כידוע. אז כל האבות וכל האימהות הם גלגולים של אדם וחווה, שבאו לתקן את עניינם. אז נאמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זר אחה, עוד מעט תגיד לנו הרי הקדוש זר אחה דייקה. אתה זוכר הרי אברהם, אדם הראשון, אתה הרי הוא, אתה זוכר ודאי, ב-130 שנה שפרשת מחווה, כתיקון על החטא, שהייתה ביאה מוקדמת, טרם שבת, וניסית אמנם לבלום את החטא, ניסית לתקן, אבל זה לא הצליח, וזה מצטרף אל אותם חלקים שנקראים למעשה חלק מחטא אדם הראשון, החלה פגע וכו', טרם הזמן, זה לא פגע, זה טרם הזמן, ואתה זוכר את אותם ימים, 130 שנה, שבהם מוצאת הזר לבטלה, והזר לבטלה הזה נפל בערוות הארץ עם מצרים, ולכן אין ברירה, הקומה שלך חסרה, לקבל תורה ככה לא ילך, לתקן את העולם ככה לא ילך, התפזרת על פני כל השנים, ועכשיו צריך ללקט חזרה את אותם ניצוצים, להוציא אותם ממקום בבולעם, ולהחזיר אותם לקומת הקודש, וזה מה שצריך לעשות. זה הסוד של הירידה למצרים. וזה נקרא אנוס על פי הדיבור. אנוס על פי הדיבור זה לא כי יש איזה גזרה בלבד של חטא, זה ודאי ככה, וסגי לנו בזה. אומרנו הרגע זה הרבה יותר עמוק, זה מגיע, מה שנאמר לאברהם זה בכלל התגלגל עליו בסוד נורא העלילה, זה הרבה יותר עמוק בתיקון המסגרת הכי בסיסית של הבריאה, שזה נקרא אדם הראשון, קומת אדם הראשון הכוללת בתוכה את כל נשמות ישראל, והוא הקומה המתקנת לכל שאר העולם, הוא נשמת העולם, העולמות למעשה, כמו שאתם בנפש החיים, אז נשמת העולם כרגע חסרים באי אלו פרטים, וצריך ללקט אותם ממצרים. עכשיו, למעשה, מה שארי אומר פה עוד רומז, וזה נאמר יותר בצורה יותר מפורשת בפרי עץ חיים, זה שכל הדורות, גם דור אנוש, וגם דור הפלגה, וקצת כתוב אפילו של דור סדום ועמורה, כולם זה עם ישראל למעשה. והלג האחרון, החלק האחרון, ב- בתיקון היה למעשה בדור מצרים. כל עם ישראל, שהוא עצמו קומת אדם הראשון, הלך והתרכז, הלך והתנקז אל תוך אברהם, יצחק, יעקב, בני יעקב, היורדים מצרים, האיש וביתו באו, שלים נפש, ושם מתרבים לשישה וקרס אחת, והופכים להיות 600 אלף רגלי, 60 ריבו, והרמת אלף רגלי נאמר למצרים בעצם, נכון? זה לא, 60 ריבו, הרמת אלף רגלי נאמר למצרים. ושם הופכים להיות עם ישראל, למעשה הקומה של סך הכל נשמות עם ישראל, זה היה ללכת למצרים בסוד אבן השואבת, כדי לשאוב את אותם נשמות שבלועים במצרים, למעשה זה כל מיני מוחמדים ומוספיים ולא יודע מה, הם צריכים למות שמה ולהיוולד כעוד פעם אברהם יצחק יעקבים כאלה, אין קומת הקודש, ולעבור את אותו ריטוש בעבודת הפרך, שינקה אותם מזוהמת הקרי, שבכל זאת דובקת בהם הקליפה ביותר ביותר, ולהפוך להיות ראויים לכלי קודש חזרה, ראויים נקיים, לקדושה, לשריעת שכינה, אז אפשר לצאת ממצרים, היינו, קומת עם ישראל שלמה יוצאת ממצרים, היינו, יוצא בולעו מפיו של הקליפה, חיל בלע ויקיינו, כשבוך הוא מאלץ אותו להקיא אותנו החוצה, ו... ללכת לקבל תורה כקומה שלמה, ועל זה נאמר ויחן ישראל כנגד אבא שני יחיד, זה חזרה הקומה של אדם הראשון כקומה שלמה, כלומר גם כל התיקונים הנצרכים בנשמות של אותם, את הדקה הזאת יבואו בהמשך, זה עוד נושא, אבל אותם חבב תקנו את אותו קרי, היינו קומת עם ישראל, קומת אדם הראשון בכללותה, יחד עם אותם מתוקנים באשר הם, סך הכל כל מה שעתיד לו להיוולד מאדם הראשון, כבר תוקן, וזה עומד על הר סיני. עכשיו, ביציאת מצרים זה הנושא שלה. זה העניין שלה. כלומר, העניין עוד פעם, בתמצית, להפוך להיות כלי ראוי, ללכת לקבל תורה. ההקדמה הזאת היא הקדמה, היא לא נכונה רק אז, היא נכונה בכל רגע ורגע, והיא נכונה בכל שנה ושנה בליל הסדר. כי למעשה, כל מה שאנחנו עושים בליל הסדר, אנחנו צריכים, מגיעים, בשני פנים. פעם אחת, כמו שאנחנו יודעים, אבא, אני אגיד משהו ואז אני אוסיף תוספת, שנייה. אנחנו יודעים, אנחנו מקבלים אורות מלמעלה בליל הסדר באופן מאוד מאוד מופלג, שבונה אותנו בצורה שהיא הרבה מעל ומעבר ובשוני גדול מהדרך הרגילה שבונים. אחר כך בסוף היום טוב זה ייעלם, אני אסביר את הכל, אני טיפה נורחים, אני פשוט רק קצת מסגיר. בסוף היום טוב זה נעלם, ואז אנחנו בונים את זה על פני ספירת העומר. אבל התכלית של כל העניין הוא, לבנות אותנו ככלים ראויים לקבל תורה, שזה שריעת שכינה וקבלת צורה שלמה, בסוד ואי פרפי הפעם נשמת חיים בשלמות, זה יבוא בשבועות. אבל בינתיים אנחנו עסוקים בלקבל את האורות הרוחניים הגדולים שבונים אותנו להיות כלים ראויים. עכשיו, בואו נקרא פה עוד כמה מילים. אני קורא בדילוגים, אני לא קורא את הכל, כי לקרוא את הכל פשוט יקרה זמן, אני כבר דיברתי די בעל פה את הכל. אומר כזה דבר, נמצא כי הדור ההוא, כמה שורות למטה, נמצא כי הדור ההוא, היו ממש רעת האדם הידוע, הוא אדם הראשון, וזה מה שאמרו, הם חטא האדם אשר בראתי, הוא אדם הראשון עצמו שנברא על ידי השם יתברך עצמו, והם נמצצותיו, ורצה למחותם, אחר כך, הם עצמם חזרו ונתגלגלו בדור הפלגה, ועליהם כתיב הירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר ברור, שנייה, רגע.
אנחנו יכולים לדאוג לזה.
אוקיי, בסדר, אז אני תלמד אותי. אז כאן, נחזור לעניין שלנו. בגלל, פה כתוב לנו את העניין שדיברנו קודם. חזרו ונתגלגלו הם עצמם בדור הפלגה, עליהם כתיב וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם, בנוי די אדם קדמאם ואבן זה, ולכן נקראו בני האדם לרמות טיפות קרי, ולכן הם בני האדם. זאת אומרת, אותם טיפות עצמם שנפלו בתור בזמן שאדם הראשון ניסה איכשהו לפרוש מאשתו ואיכה מה שיצא, יש גם זוהר נפלא על זה, לא נערך עכשיו
איפה?
אבל אותם טיפות עברו כמה וכמה תיקונים עד שהם הגיעו חזרה אל הקודש. חלק מהתיקונים זה על להיות בעצמם דור הפלגה, כמו שאמרנו, דור המבול, דור הפלגה, ואני אומר לכם, בפרי עץ חיים כתוב שגם אפילו יש צד, בשם, אם אני זוכר, בשם חברים, שזה גם סדום ועמורה. ואז...
איפה בזוהר?
גמל. עוד פעם?
איפה בזוהר זה כתוב עוד?
לא, זה לא כתוב בזוהר, אמרתי, בפרי עץ חיים.
לא, הרב אמר קודם גם כן, זה מוזכר גם בזוהר. אוקיי, לא חשוב.
לא, מה שמוזכר בזוהר, לא, יש זוהר... לא, לא, יש זוהר לגבי הקרש לדם הראשון, מה טיבו ומה עניינו. זוהר שאנחנו לא נעריך בו, אני לא אגיד לך אפילו איך הוא נמצא, אתה תחפש את זה לבד, אי שם, שם שם, אין עליו שם שם. בסדר, עבדה. לא, זה זוהר סודי ביותר, אני לא חושב שכדאי לפרסם את הזוהר הזה. מי שימצא אותו, שיחזיק אותו עמוק בליבו. וצריך שתדע, קניין הנשמות הוא קניין הזהב הנוצר בבטן האדמה. וכשמוציאים אותו, הוא מלא תינוף וסיגים. דבר שלא ישוער ובל ולא תואר זהב לו ולא הדר. עד יתחכם הצורף להגות סיגים מכסף, פעם אחר פעם, זיכוך אחר זיכוך, לא ראי זה כראי זה, ובכל זיכוך מזדקך לאט לאט, עד אשר כל הסיגים נפרדים מן הזהב, ואחר כך ניכר אותו זהב. כן העניין בנשמות, בנשמות, כי בחטאו של אדם הראשון התערב טוב ברע, ובפרט בניצוצות האלה של הקרי שעולים בקופלה מתשנים, וכבר נתבהר אצלנו בדרוש קריבת הלילה, בקריאת שמה של המיטה. כי ניצוצות הקרי הן חשובות מאוד וקדושות מאוד, מאוד מאוד מאוד, העין עליו בתחילת פרושים של הדעה וחלק א', מה זה עד כמה גבוה העניין זה? העניין טיפות הקרי. טיפות הקרי, שיהיה ברור, הסוגיה היא סוגיה עצמה ונוראה, זה לא עוד איזה עניין. סוגיה עצמה ונוראה של עצם סוגיית התוהו בכבודה ובעצמה, כי סוגיית התוהו היא עצמה, כמו שלמדנו, היא עצמה טיפות קרי. כשאנחנו רואים שאדם הראשון שוב חוזר על הסוגיה, ושוב יוצאים לו יהיה לטיפות קרי, אז העולם חזר לתוהו, לכן חזר מגדירים את האלפיים שנה הראשונות, אלפיים תוהו. ותורה זה חזרה של אור מה המתקן, כי תורה זה אור מה המתקן. אז הטיפות האלה של טיפות הקרם חשובות וקדושות מאוד, אלא שיוצאים ומתערבים בקליפות וצריכים בירור אחר בירור לתקנם. ועל דרך זה היו אלו הניצוצות הולכים ומתקנים, וכל זה מתקנות לאט לאט, עד אשר התחילו להתקן ולהיראות קנת הזהב שבהם, וזה היה בדור מצרים. זאת אומרת, אותם ניצוצות שהם עצמם חלקי קודש, חלקי האדם הראשון, חלקים מקומת הקודש, של הולדות העתידים, של בניו העתידים, של נשמות הכלולות בנשמת אדם הראשון, שכללה את כל נשמות ישראל לדורותיהם בעתיד, שיהיו עד סוף כל הדורות, חלקים מזה, עפו החוצה. ממש בסוד קרי, ממש כמו בתור, ויצאו אל מחוץ למסגרת ומתו. כל קרי זה מוות. כמו בתור בעצמו. שאנחנו מסכים בללמוד אותו עכשיו. אז זה... הקרי הזה ירד, כמו שאמרנו, לערוות הארץ, כלומר נבלה אל בין הקליפות, ונותן חיות, והקליפות יונקות ממנו חיות, צריך לשחרר אותו משם. לשחרר אותו משם זה לידי הארת קודש, כמו שאנחנו מכירים מהסוגיה של התוהו, שמאירים אור מן המצח, יורד למטה, מעלה את אותם ניצוצים, מצא מן פנינו ונאור, קודש פוגש את קודש, נדבק אליו ומעלה אותו למעלה, כמו שעוד נראה בסוגיית שער התיקון. ועולה למקומו, שם הוא צריך לעבור איזשהו תיקון של חזרה על קומת הקודש, וככה אתה לא יכול להיכנס, אתה רואה איך אתה נראה. צריך לעבור איזשהו חזרה של איזשהו תהליך לכניסה חזרה על קומת הקודש. פה מסבירים לנו שכיוון שהקרי הלך ונבלה לבין הקליפות, הוא נדבק בו זוהמה, נבלעה בו אפילו זוהמה וחזרה, ורגע נקשור את זה לסוגיות שאנחנו מכירים כולנו, ואחרי צריך לזכך אותו מן הסיגים, מן הלכלוך שמדבק בו, ורק אז הוא יהיה כשר לבוא בקהל, מה שנקרא, לבוא ולהיות חלק מקומת הקודש, להצטרף, ובזה תבין טעם נכון, למה נגזר עליהם אותו השיעבוד הקשה שאין כמו. כי מה? כי כנגד מה? כנגד. כי כנגד מה שחטאו בדור המבול להשחית את זרעם, נגזר עליהם כל הבן היור, הילוד היור התשליחו, דוגמת עונש המבול עצמו. וכנגד מה שחטאו בדור הפלגה, אלה שמסביר את זה, שזה כל הזמן, כמו שהם נולדו מקרי, אז בדור הראשון שמיד אחרי הקרי, הם עוד היו קשורים מאוד מאוד לסוגיית הקרי, לכן הם בעצם חטאו בקרי. ולאט לאט הלכו ונתקנו, והלך והתרחק מהם הסוגיה אותי, עד שהלכו ונתקנו, ורק לכלוך נשאר, צריך לנקות אותו, וזה הסוגיה של מצרים. והכדור בדור הפלגה, הבה נלבנה לבנים וכו', נאמר ואמרו חיים בחומו ולבנים, וכבר ראיתי במקום אחר, בסוד שבת ודינים במראה, התפקי, פיין שם וכו'. אמנם היות השיעבוד בארץ מצרים, הטעם הוא כי נודע שכל נשמות באות מן החסדים והגבורות, אשר באות מן הדעת, וכו' וכו'. אני אגיד זה בעל פה, זה אנחנו לא ניכנס. הסוגיה של קרי עניינה, קרי זה ניתוק מהשורש. זה ניתוק מהשורש. כי זה יוצא למקום שאין המשכה, זה מתנתק מהמקור שלו, וזה לבד לעצמו, מנותק משורשו. וזה אותה הסוגיה עצומה ונוראה של התוהו. ועניין התוהו, כל העניין הוא, וזה משלה שמעריך מאוד בדרוש א', בענף א', בדרושי, מה שלחת אתכם בחלק ב' של הדעה, זה כל סוגיית נפילת הדעת. נפילת הדעת, הכוונה זה בדיוק הקרת, הכוונה ניתוק של דבר משורשו. וכיוון שהסוגיה של הקרי מגיעה מטיפה שהיא בסוד הדעת, לכן משה רבנו עליו השלום, הוא מבחינת הדעת, ומשה רבנו גם הוא דמות שמרכזת בתוכה את כל נשמות עם ישראל, כמו שרבי עקיבא אמר, אני רואה, ראיתי אישה אחת, ילדתי 60 רוב בקרס אחת. מה הכוונה? משה רבנו, שהוא מכלול נשמות ישראל, כמו אדם הראשון. כמו אדם הראשון. ולכן, והוא סוגיית הדעת, כי הדעת היא כללות כל הווק, כללות כל הנשמות כולם, כללות כל המערכות כולם, ולכן זה ירד למצרים, כי מצרים היא דעת של קלי. היא כתר בדעת, שזה חיצוניות הכתר. ולכן כתוב על פרעו שהוא אותיות העורף, האוחז בדעת של הקדושה. פרעו שמייצג את הקליפות, הוא נקרא, כך אומר הריות שנייה, פרעו אותיות העורף, ללמד אותנו שהוא אוחז בבחינת הדעת. כלומר, הוא תופס אותנו, תופס את חומת הקודש, ולוחץ עליה ככה, יונק ממנה ומשביט אותה ומאלץ אותה להתכופף, באיזה מקום הוא שובר לה את היד, הוא שובר לה את הרגל, הוא שובר לה לא, הוא שובר לה את המפרקת. הוא תופס אותנו בגרון, בבחינת הדעת שמעבירה מהגר שבראש אל הזאת שבגוף, אל כלי הביצוע, מכלי המחשבה אל כלי המימוש, כלי הביצוע, הוא תופס בגרון ולוחץ כדי שלא יעבור המחשבות, תחשוב עד מחר, לבצע, אתה יכול לשכוח מזה, זה נקרא דעת. וכיוון שאנחנו לא מבצעים כראוי, אנחנו הולכים ושוקעים ומועדים לחטא, כי מחשבות וידיעות ידעת מחר, אם אתה לא חי את זה, אז אין איזה תועלת ביום יום, ואתה מועד לבעיה. אז אם ככה, נעצור כאן עם המסגרת ונמצא אותה באופן כזה. כשאנחנו מדברים על הסוגיה של יציאת מצרים, זה יציאה ממיצר, ממצרים. אני מדקלם קצת מה שארי אומר בהמשך, אני פשוט אגיד את זה בעל פה. מצרים אותיות מיצר, מיצר ים, מיצר, מן המיצר קראתייה, אז המקום הזה שנקרא מצרים זה מקום שמיצר עלינו וסוגר עלינו ובלע אותנו למעשה, כי מצרים היא רשע דקול הקלי, וקומת הקלי, קומת כנגד קומת הקודש, אז המצרים היא הכתר של קומת הקליפות. כמו שאמרנו, כתר ודעת זה תחליפי, זה אותו עניין, לכן גם משה רבנו, ואילי שורון מלך זה משה רבנו, הבחינת הדעת, כן, אבל הוא מלך, זה, הדעת זה כתר, זה בסדר. אז לצאת ממצרים זה ממש כמו שדיברנו קצת בפורים לגבי אותו ניצות קדושה. הקליפה חיה מניצות קדושה. אני צריך לחלץ את זה משם, ולכן, אחרי שיצאנו ממצרים, אז לא תוסיפו לראות את מצרים כמו שראיתם אותה, כי חיים כמו שהיה לקליפה, כשאנחנו היינו שם, יותר לא יהיה, כי אנחנו כבר לא שם. אז היציאת מצרים עניין, העניין הוא להוציא את ניצוצות הקדושה ממצרים, ועל זה נאמר הסעוע כמצולה שאין בדגים, שדגים רומזים על הצדיקים, על נשמות עם ישראל, וכשיוצאים ממצרים, אז נגמר. אבל מי יצא ממצרים? כל צבא השם, כל קומת הקודש של אדם הראשון, היא הלכה החוצה, עוברת מה שעוד עוברת במדבר בדרך להר סיני, והולכת להר סיני, ואיך נסע כנגד ההר.
אז גם ערב כדי... רב אבל יצאו.
איך?
ערב רב גם יצאו.
כן. נכון, טוב, מה לעשות? אז יש לך שאלה, נכון? צודק, מה הם עושים שם? מי הם בכלל? מה הם קשורים? נכון? שאלה גדולה. נכון, גם על זה יש שערי, יש זוהר, דברים נפלאים מאוד מאוד מאוד. עם אשר ברגליך, יש בזה דברים עצומים ונוראים, אבל אתה צודק, נכון? גם הם חלק מהמסגרת, יש להם איזושהי שותפות, אתה שואל שאלה טובה מאוד, בעצם מה השותפות? לאור המסגרת הזאת, הם לא אמורים להיות שם. אתה צודק, אבל יש עוד כמה נתונים שאנחנו כרגע לא בנושא שלהם. הם כן שייכים, צריך להבין איך הם שייכים. והם לא במקרה שם. עכשיו, אז אם כן, רק להבין שהמסגרת הזאת, רק יקרא את העניין הזה, מה שידוע אצלנו, בניין מצרים, שהוא מיצר העליון, שהוא הגרון, הוא פרעה, הוא העורף הקשה שבאחורי הדת, וכו'. לכן השתעבדו דווקא לפרעה, ופרעה, אותיות העורף, איפה? נו.
בהמשך. למטה יותר, כמה שורות למטה?
למטה יותר, זהו, תמצא לי, זהו, בדיוק, כן.
שהוא, הוא פרעה, הוא העורף הקשה שבאחורי הדת.
קוראים לו פרעה כי זה אותיות העורף. זה שם בסביבה פה, זה כתוב, אני פשוט...
כמה שורות למטה, זה לא
עובד. כן, זה שם, זה נראה. עכשיו, אז אם ככה, כל הנושא של מצרים היה לזכך אותנו מהזוהמה. עכשיו, כמה מילים, אני לא דיברנו על פסח בשלב של השבועיים שלושה האחרונים, נכון? לא דיברנו בכלל על פסח בשבועיים שלושה האחרונים. לא דיברנו על כוונות של פסח. אז תראו, יש פה איזה נקודה, מה זה?
לא דיברנו.
פיין. יש פה איזה נקודה חשובה, בהכרח מה דיברנו, עוד רגע נמשיך בעניין. נקודה חשובה כזאת, תראה, אנחנו מכירים שתי הלכות שהמקום שלהם הוא תמיד כל השנה, אבל ביותר 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 בערב פסח. אני מדבר איתכם כמובן על מה? הגלת כלים ועל טבילת כלים. עכשיו זה, מה שדיברנו עכשיו, הוא נוגע גם לסוד עניין הגלת כלים ולסוד העניין של טבילת כלים. ונסביר מה העניין, ולא סתם זה ביותר ביותר בפסח. זה נכון כל השנה, מה הקשר לפסח, אבל אפילו חלק מההלכות נמצאות יותר בהלכות פסח מאשר בשאר המקומות, והרואים שבשטח, תכלס, כי כולם מחדשים וכו' וכו', אז זה רווח יותר בערב הפסח. השנה לא, השם יעזור לנו, אבל באופן עקרוני. מה הנושא? יש איזושהי, אם אני קונה כלי מגוי, אני אגיד זה ממש בקטרצרות, זה ראוי לשיעור שלם, אבל ממש בתמצית. אם אני קונה כלי חדש מגוי, אני צריך לטבול אותו במקווה לפני שאני יכול להשתמש בו. בלי כל הקולות של שכירות וכו', לא לסכירות של השאלה וכו', אבל אני קניתי כלי מגוי, זהו. אם הגמר מעשה של הכלי היה בידי גוי, כתוב בהלוכה, אני צריך טבילה. למה אני צריך טבילה? יש איזו טומאה אלומה ששורה על הכלי, שאין לה הגדרה בכלל, אבל זה מופיע בתא, תקלו שם בכל הנושא כלים, איזו טומאה, סוג של טומאה אלומה, טומאת גוי כזה שצריך להסיר אותה. פיין, על הכיפה. אנחנו מבינים מה מתכוונים, יש איזו תחושה באצבעות מה מתכוונים, אבל אין לזה הגדרה ברורה, וזה גם לא דבר שהתורה מעידה ומגדירה לנו איזה סוג טומאה. מה זה הדבר? הדבר הזה, טוב, צריך לדבור, בבקשה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על להיות בלוע בתוך מצרים, וכבר יוסף נבלה לבין האומות, עד כדי כך שבנימין קורא לבנו בלה, על שם יוסף שנבלה לבין האומות. אז עם ישראל הוא בלה. כלומר, בלה, הכוונה זה הדבר הבלוע, אז הוא נקרא בלה. וכשאנחנו עצמנו בלועים במצרים, אנחנו שוקעים שם במיטת שערי טומאה, ויראו אותנו המצרים, ואנחנו בלועים שם ותקועים שם חזק, ואף עבד לא ברח ממצרים, אנחנו שקועים שם עמוק במצרים, פורחת מכוח כל השפע שעם ישראל נותן לה, וכו'. אז כשאני רואה בעצם שאני כלי לקודש, עם ישראל נקראים כלים לקודש, רואים את זה בהרבה מאוד הקשרים, אנחנו נקראים כלים לקודש. עכשיו כשאני רואה שאני כלי ואני בלוע בתוך טומאה, אז אני בלוע, אז אני בלע, אז אני כלי, ואני יש חופפת עליי איזושהי טומאה שמקיפה אותי ולא נתת לי לצאת ולהיות למעשה מקודש, כל שכן אם זה אוחז אותי בדעת, בולם לי את האפשרות לפרוח ולפרוץ הלאה, להתקדם הלאה, עוד רגע נראה. אז אני בעצמי כלי שמלאכתו כביכול נעשתה על ידי גוי, ושורה עליי איזושהי טומאה. אז אני רוצה לצאת מן הטומאה, אז אני צריך לטבול באיזשהו מיק וטהרה, שיתאר אותי ויוציא את הטומאה הזאת ממנה. תבילת עזרה לא יועיל, ומיקווה של תבילת עזרה בלבד לא יועיל, צריך מיקווה של תבילת נשים, כי נשים נקראות כלים, וגם הכלי נקרא כלי. אז אנחנו רוצים לצאת מזה על ידי טבילה ממש במקווה טהור כמו שצריך. אמרנו שכשהיינו בלויים במצרים, אז כתוב ויראו אותנו המצרי, אנחנו למעשה ספגנו אי אילו מערכות מן המסגרת הרעה שעטפה אותנו, ממש 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 כדוגמת טעם פסול, טעם לא כשר, שבולע הכלי. ולדבר הזה צריך מים, אבל מסוג אחר, לא מים קרים, אלא מים מבעבעים, מים רותחים, מים של גבורות, וכדי שזה ייכנס פנימה ויחלץ את, את הטעם הפסול, את הטעם הרע, ויוציא את זה החוצה. אז למעשה אנחנו בתור כלים עברנו במצרים שתי מערכות. שימו לב מה כתוב לנו פה, היינו הקרי של אדם הראשון. אז יצאנו ונבלענו אל הקליפה, וזה אפילו כתוב יותר, שכשמישהו עושה קרי, אז הוא לא די בזה שהוא עשה עבירה, אלא הוא נותן נשמת חיים לגופות מתים שהיו של הקרי, של הקלי, וכרגע הוא עשה להם ואיפך באפר נשמת חיים, כלומר, לקח את כל כוחות הקודש שלו, ושם אותם כנשמת חיים הנמצאת בפנימיות הגוף, וכרגע הקליפה חיה מכוח זה. זה המבנה. אז אם כן, ודאי אנחנו בלויים בתוך הקלי הזה. אז זה אחד. אז אנחנו עכשיו הפכנו להיות בלויים בתוך הקלי הזה. יפה. אבל בעודנו שם, גם מושפענו מזה. מושפענו מזה קשה, עד כדי כך שמלאכי השרת שהם לא משקרים. הם אומרים את האמת. מה אתה מציל את עם ישראל ואת המצרים, אתה מטביע בים? אלה עובדי עבודה זרה ואלה עובדי עבודה זרה. ולא נגיד, לא, רק פסל מיכה עבר בים, מה הקשר, מה... זה חלה, טענה חלה על כולן. וארבע חמישיות מעם ישראל נמוכו בימי החשיכה, זה לא בדיוק מחמאה לקדושה של עם ישראל. נכון, נכון, שאחת הייתה או פרסמה הכתוב, בסדר. אבל באופן עקרוני, לא סתם כמעידים עלינו הכתובים, ששקענו לתוך ממתת שערי תומה, והיינו באי איזו בעיה, ויראו אותנו המצרי. אז אותם, אותה סביבה, אותה environment שעוטפת אותנו, היא משפיעה ומחלחלת פנימה. אותו דבר, זה מה שכתוב פה, הרי הקרי הזה נבלע לבין האומות. אז הוא מגיע משורש בעייתי, ועוד מקבל על עצמו אי אלו תוספות בעייתיות, צריך לרטש את זה ולהוציא את זה ממנו על ידי אותה עבודה קשה, כדוגמת עגלת כלים. כדוגמת עגלת כלים. עכשיו שימו לב שבמצרים העבדות בריטוש, בעבודת פרך, באה לפני היציאה. מקביל לגמרי להלכה שאומרת שצריך קודם כל הגעלה ואחר כך טבילה. כי הטבילה מקבילה לעצם היציאה עצמה. הטבילת כלים מקבילה לעצם היציאה עצמה. היציאה זה להוציא אותנו מתוך מצרים, זאת אומרת לחלץ אותנו מהבליעה הזאת. זה טבילת כלים. אבל עוד לפני כן צריך להוציא את כל השיגים מתוך הכלי, להוציא את הכל החוצה על ידי העבודה הקשה, ולמעשה זה ממש מקביל לגמרי שקודם כל העבדות הגיעה ונקטה אותנו, והפכה אותנו בכלל לאיזשהו אופן ראוי בכלל לצאת, ואחר כך אנחנו יוצאים. וזה ממש מה שכתוב, שקודם כל צריך לעשות הגרלה, ואחר כך לעשות תבילה. טוב, אנחנו נראה, אם, כשנגיע בהמשך הדרך, עוד נראה עוד אילו, עוד איזו נקודה שקשורה לנושא הזה, אבל זה סתם מה שעולה פה בעניין. עכשיו, אז עוד פעם, זה רק להעמיק את המובן היותר פנימי של ההלכות המאוד מאוד טכניות ופשוטות האלה, הגלת כלים, תבילת כלים, שכן משהו שנוגע לעומק הנושא העיקרי בעולם. או שאנחנו בלועים בקליפות, או שאנחנו ספגנו תומעה פנימה, וצריך לחלץ את זה. בכל מקרה, הסוגיה העקרונית המדוברת פה היא שחרור מהתומעה, שחרור מהיד האוחזת של הרע, בין אם היא אוחזת מבחוץ ובין אם היא מחזיקה אותנו מן הבטן, בפנים, לחלץ אותנו מזה, וזה על ידי אור עצום של קדושה שנכנס ומחלץ אותנו, עד כדי כך שנגיע לקבלת תורה ונקרא בני חורין, חירות, אל תקרא חרות אלא חירות, חירות מלאך המוות, חירות משבות מלכויות, חירות מיצר הרע, והיינו בדיוק התכלית שלשמה אנחנו יוצאים ממצרים. יציאת מצרים זה לא יוצאים מאיזה ארץ שהיינו בה איזה עבדים, נו פדיחה, הולכים לבנות מהות לעצמנו, ישות מדינית לעצמנו. זה לא הנקודה הזאת בלבד. גם אם זה פיין, נהדר, אבל זה לא זה בלבד, אלא מדובר פה על קניין של מהות רוחנית חדשה, ופה נכנס מה שדיברנו בהתחלה על התורה, קניין בניין והקנייה לנו וקיבול על ידינו של מהות רוחנית מתקדמת יותר, גבוהה יותר, שהופכת את כל המסגרת למשהו אחר לגמרי. עכשיו נראה הלאה. יצאנו ממצרים. איך יצאנו ממצרים? מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא בא, הוציא אותנו, מה הקטע? אז מה קורה בליל הסדר? בליל הסדר, אז נושא כזה. אנחנו יודעים את זה, כן? אנחנו יודעים, אני רק מזכיר את האדון הידועים. ליל הסדר הוא לילה שבו אנחנו מקבלים למעשה את המערכות הגידול הרוחני שלנו בצורה שונה לחלוטין מכל מה שהיה. למה? בואו נחזור לסיפור בפנים, בהקשר, במשקפיים של גידול רוחני. אז קודם כל נסביר מה הכוונה כשאנחנו אומרים גידול רוחני. זה למעשה דרוש וב אם אני זוכר, עוד רגע, בהמשך הדרך. כן, זה למעשה דרוש וב. מי שרוצה בקצרצרות יראה את זה איתי. בהמשך הדרך דרוש וב. בשאר הכוונות בהמשך, דפדפו קדימה קצת. דרוש וב. פה הרי מסביר שבליל הסדר נכנס הגידולים הרוחניים שלנו שלא כסדר הרגיל, ואז הוא אומר, כדי להסביר לכם, אמיתי זה לא דרוש וב, למה אני אומר דרוש וב? רגע, שנייה. זה דרוש בית, מה אני מדבר? דרוש בית, דרוש וב זה כבר הלוך למעשה, כן, זה כבר התחלה. זה דרוש בית, סליחה. אז מסביר לנו הרי קדוש ככה. אנחנו נסתכל עצמנו ונבחן איך גדלנו. היינו בהתחלה עובר, אחר כך נולדנו, היינו ילד קטן תינוק, אחר כך ילד קטן, אחר כך היינו בר מצווה, אחר כך היינו גבר. חתנו, שלמנו את עצמנו, וכולי הלאה וכולי וכולי וכולי, עד שהיינו גדולי הדור, עד שהיינו משה רבנו. נהדר, כל אחד מאיתנו הרי נהיה משה רבנו בסוף, ויופי. אבל זה התחיל בלהיות ילד קטן, וילד קטן הוא נקרא חסר מוחין. אז זה הסדר. עכשיו, אני לוקח ילד קטן, ואני שם אותו באופן כזה. אני נותן לו יעלום של מיליון דולר, ושם לו את זה ביד. ולא יודע בזה, אני גם שולח אותו לשכונה של אנשים לא בדיוק נחמדים, מכנס את השנה מטה. מה הסיכוי שהיהלום הזה נשאר אצלו ביד יותר מאשר 3 שניות? לא גדול. למה? כי א', אין לו דעת בכלל להבין בכלל מה יש לו ביד, הוא לא מבין מה יש לו ביד, הוא חושב שזה איזה ג'ולה או משהו כזה, הוא משחק את הבחול עם הילדים מהשכונה. עד שאבא לא כל כך נחמד לאחד הילדים שם לב למה מתגלגל שם בחול, ונותן איזה פליק קטן לילד הזה, וזה הכל, ולוקח את זה לעצמו. אז המצב הזה לא מצב דמיוני, הוא בדיוק המצב שלנו במצרים. כלומר, אתם זוכרים שדיברנו על זה שהשכינה הסתלקה והייתה עלתה עד למעבר לרקיע השביעי. המילים האלה באות לספר לנו את הסיפור של העולם, לא של השכינה. זה שזה צער על השכינה שהיא נאלצה להסתלק, וכמו שאנחנו מבלים עליה בחורבן הבית, שהעשר מסורת שהשכינה עושה מקודש וקודשים עד שהיא מסתלקת, זה בדיוק אותו דבר, כבר ראינו שם פעם. אז אנחנו לא מדברים בפנים שלה המסתלקת והאבל שלה על צערה בהסתלקותה, אלא מה נשאר אצלנו אחרי שהיא כבר הסתלקה. העובדה שהשכינה הסתלקה זה משאיר את העולם באופן כזה שלא ניכר בכלל שיש בורא לעולם, העולם נראה הפקר. מסתכלים סביב, והמסקנה היחידה כמעט שאפשר לעלות על הדעת זה שהעולם הוא מופקר, הוא מאז ולעולם, לא רק חברון, גם העולם, יש תפיסה שמאז ולעולם, מעולם לא ברו פה שום נבראים, תמיד היה עולם, כל התפיסה של קדמות העולם, למה? כי כשלא ניכר בורא, אז מתעורר התפיסה של קדמות העולם, כדי גופה לקבור את הבורא עד הסוף, לקבור את התפיסה שבכלל יש בורא עד הסוף, וקדמות העולם היא כנראה אחת הכפירות הגדולות ביותר שיש, כי זה למעשה מבטל את קיום הבורא ואת את העניין שבכלל יש פה תכלית, כי אם אין בורא, אז אין בריאה, ואם אין בריאה, אז אין תכלית לבריאה, אלא הכל מופקר.
לכן נקרא עולם.
איך?
לכן נקרא עולם.
כן, אבל לא, זה יותר מזה, גם היום הוא נקרא עולם, גם אחרי מעמד הר סיני זה עדיין נקרא עולם, כי הקדוש ברוך הוא לא ניכר עד הסוף, אלא למי שיש לו את הכלים איך לתפוס שיש. ולאברהם היו את הכלים האלה, וכל שכן עם ישראל אחרי מתן תורה, וגם לפני, בסדר, מהאחוז, אבל העולם ככלל ודאי לא רואה את הבורא, אבל זה גם ביותנו בעלי תורה עדיין שייך את הטעות. אתה מתכוון לזה, הקדוש ברוך נשאר נעלם גם אחרי שהוא התגלה בהר סיני כדי לאפשר את הבחירה. אבל ביותנו משוללי תורה, משוללי שכינה, האפשרות לטעות הולכת ונהיית זמינה, וכמעט שהיא אפשרות היחידה. כמעט שהיא אפשרות היחידה. אז מה אתה רוצה ש... מה יעשה נער ולא יחטא? אין פה כלום, תסתכל סביב, מה איפה אתה רואה משהו? גם אם נסתכל בעומק ובלב מחפש ובנפש חפצה ועקב פנטזיה, אין פה כלום אבל. למה? כי כשאין אור של שכינה שורה בעולם, אז ניכרות של היות מציאות השם בעולם זה איננו, זה מתנדף מן העולם. וזה היה המצב עוד לפני מצרים, וכל שכן אחרי שירדנו למצרים, כי ב-70 נפש ירדו עבדנו למצרים, היו אנשים קדושים מאוד, והיה שיעבוד וכו', והשתנה מלך פרות, ותתה, התחיל השיעבוד, וזה נגמר הסיפור, נקברנו סופית עכשיו. עלי שנביא, דבר נפלא מאוד בדעה, שמשה רבנו רואה מראה עצום ונורא, רואה את הסנה בוער, והסנה, אמרו חזל, זה זוהר, שזה הכוונה קוצים. זה קוצים, קוצים זה רמז לקליפות. והקדוש ברוך הוא מדבר אליו מתוך הסנה, מתוך הסנה, לרמז על המצב, כלומר, הקדושה עד כדי כך מצומצמת בעולם, עוד רגע נסביר למה, עד כדי כך שהיא בלועה כאילו בתוך הקליפות, ובמילים פשוטות, הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבנו, תעשה לי טובה, בוא תציל אותי, תראה איפה אני תקוע, תראה איפה אני נמצא. לך, תעשה משהו, לך למצרים, תעשה משהו שעורר מהלך, שיוציא אותי מן הגלות שלי, כן? מיותי תקוע פה בתוך עמוק עמוק בתוך הקליפות. עכשיו, איך הגענו למצב הזה? נסביר. וזה גם יקשור אותנו לגידול הטבעי והלא טבעי שהיה במצרים כדי לצאת מזה, נסביר עכשיו ככה. אני מדבר בעל פה, אבל אני פשוט צריך לבנות מסגרת, הדברים כתובים בארוכה מאוד מאוד מאוד, אם אני אקרא, אנחנו פשוט לא נצא מזה, נצטרך פה איזה 4-5 שיעורים, אז אני אצא ליצור מסגרת תמציתית, אז פשוט נעשה את זה קצת בעל פה. האמינו לי, זה כתוב, תקראו בדרוש ב', אחר כך בדרוש ו', והכל יהיה ברור. ככה. כמו שאמרתי, אם הילד הזה, אנחנו משחררים אותו לשכונה לא מי יודע מה, אז היהלום הזה כנראה לא יישאר יותר מדי ביד שלו. אז מה האבא צריך לעשות? מה לדעתכם האבא היקר צריך לעשות? אם זה המצב, הילד הוא חסר דעת, והשכונה היא לא מי יודע מה. אז מה צריך לעשות? להמשיך לתת לו יהלומים לידיים.
להסתיר את היהלום, לתת לו ולהסתיר אותו.
או לא לתת לו, זה יותר חכם אני חושב. כי הוא לא יודע מה החיים של הילד הזה, הוא לא יודע לשמור, הוא לא בר דעת, הוא קטן, אין לו דעת. קטן ואין לו דעת, וזה שויטה, כי הוא בבחינת שויטה כי אין לו דעת, ושויטה זה מי שמאבד מה שנותנים לו. למה? כי אין לו מושג, איך לשמור על זה? או הוא לא מעריך את זה כראוי לערך האמיתי של זה, ומילא הוא נתון לאובדן. כי הוא לא מבין מה, הוא אמרו לו, קח סוכריה, תביא את הדבר, תביא את הזכוכית שאתה מחזיק ביד. אז הוא סוכריה, מדבר עליו יותר, הוא נתן את זה. וזה נקרא קטן, זה לא מסכן, לא מאיפה יודע. הוא יודע שזה $7 מיליארד. לא. אז הנכון יותר זה לא לתת לו, וזה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. אנחנו מדברים על הסוגיה שנקראת מוחים. עם ישראל שקע למצרים. אנחנו כבר מלא מדורדרים ואין שכינה. השכינה מסתלקת כי אנחנו מועדים לחטא. בוא נתחיל אדם נורמלי. אדם נורמלי והוא מועד לחטא והוא חטא. הוא חטא, הנה אדם הראשון, בבקשה, תראו מה שקרה לו. הוא חטא, אפילו אדם הראשון. השכינה הסתלקה מן העולם ברגע שחטא, והעולם קרס למקומות שלא חלמנו. יופי. נהיינו קטנים, בתשת עליי כפיך. חזרנו להיות קטנים. אדם הראשון מקונן, אני וחמורי, נאכל באותו אבוס. מה יהיה? נהייתי אדם קטן, ואוכל כמו חמור, נהייתי חומר. ודאי שלזה יקפך. לאט לאט העולם הלך והידרדר עוד יותר ועוד יותר. המוחין הולכים וקטנים. מוחין זה רמת החיות הרוחנית שלנו. כלומר, עד כמה אני בר דעת לתפוס את הקדושה, לתפוס את הקדוש ברוך הוא, להבין אותו ולחיות אותו. כל זה הולך ומצטמצם, כלומר, אני לא רואה את הקדוש ברוך הוא מסביב, אני לא מסוגל בכלל לתפוס, אני הולך ופוחת את האפשרות שאני אבין את הנושא של קדושה, ומה זה הדבר הזה, מה אתם רוצים, מה ראיתם שם בכלל, מה אתה רואה? מה זה, למה יש בו שבת, מה הסיפור, מה הלחץ? ניסיונת אלי, יום חופש, מה הקטע? לא בכלל מבינים את הנושא, והולכת ופוחת את האפשרות שבכלל יבינו. הלב נהיה אטום, נהיה אבן, והולך ופוחת. זה באים במקביל, וזה למעשה סינוסיאדה שהולכת ויורד. זה הולך ויורד, הולך ויורד, הווקטור הכללי, זה הולך וצולל למטה. למה? כי כל שאני מועד יותר לחטא, הקדוש ברוך הוא אומר, כהגנה עליי ובכלל על הקדושה, אני מסלק את הקדושה ממנו כדי שיהיה פחות מה לאבד. הקדושה מסתלקת ממני, אני עוד יותר מועד לחטא, כי אני עוד פחות רואה. אני עוד יותר מועד לחטא, יכול להיות שגם נפלתי עוד. ככל שאני נופל, הקדוש ברוך הוא מסלק, כי יש יותר סיכוי לאובדן, אז עוד פחות. פתאום מצטרף, זה אני, לבדי. אבל כל שכן, מצטרף פה שחקן נוסף לעניין, וקוראים לו הקליפה, קוראים לו פרעה, קוראים לו אותו השכן ממול שלא בדיוק נחמד, והוא כבר שם עין על, על הדברים היפים שהאבא נתן לילד הזה, והוא כן מבין טוב מאוד מה זה, והוא ככה חוטף. אז הוא רואה את הילד הזה מסובב עם יעלומים, סק מלא יעלומים, ונותן כמה פליקים, והיעלומים עוברים אליו. ככל שאני יודע שהדבר הוא בעייתי, אני פחות אתן יעלומים. כשאני פחות אתן יעלומים, הילד בקושי חי, כי היעלומים האלה זה החיים עבורו. זה עבורו, מדבר שוב על מוחין. המוחין עבור הילד הזה, עם ישראל ומצרים, זה החיים שלו. ככל שאני אתן לו פחות ופחות תחיה, חיות רוחנית, כמובן, לא חיות פיזית, פיזית הוא חי בסדר. עובד, בסדר, עבדים, לא אומר, אבל לא, עובד קשה, 100%, אבל לחיות הוא חי, הוא לא הורגים אותו, בסדר? אז אבל מדבר פה על חיות רוחנית, על הדתיות שלנו, כן? אז זה הולך ופוחד. מצד שני, גם המעט שיש, מישהו יונק את זה, גם את הקטע שהוא כן צריך לתת, באמת כדי חיים, כדי חיות ממש פיזית, מישהו יונק את זה, וזה נקרא משעבד אותנו, כלומר משתמש בנו לצורכו. אז החיות שלי היא לא לצורכי, היא לצורכו. אז ככל שהמצב הולך ומחמיר, כל המהות שלי נתונה לשליטת הקלי, קדושה מסולקת לחלוטין, כי אי אפשר לתת, הגוף משועבד טוטלית לרצונו של הקלי, ואני עבד אמיתי לקלי לרצונה שלה, היא משתמשת בי כמקור חיים עבורה, ויבנו את פתאום ואת רמסס, וכל קדושה שיש, כלשהו קדושה שאמורה לקיים אותי, הולכת ומקיימת למעשה את מצרים. מעצם שבכל יום שכל אימפריה שהייתה, והיינו עבדים שלה, הייתה אימפריה גדולה מאוד, משום השכינה ששרתה בשביל לקיים אותנו שמה, והם נהנו מזה, ואחרי שיצאנו משמה, ונשאר מהם זכר, הלכו על כל ההיסטוריה ותראו. אז אם ככה, בעצם המצב שלנו הוא מצב בעייתי. איך נצא עם מצרים? הרי, איך נצא? כלומר, הפכנו להיות כדוגמת קטן, כדוגמת אדם גדול, שאיבד את דעתו, וירד מנכסיו הרוחניים, והפך להיות קטן. קטן, למה? כי לאט לאט הלכו ותמצמו את המוחין מאיתנו, היינו גדולים, באנו למצרים 70 נפש, אנשים עצומים ונוראים. ככל שהם היו חיים, לא היה שיעבוד בכלל, אי אפשר לשעבד, זה גדולי עולם. וככל ששקענו בכל זאת, הלכנו ואיבדנו, עד כדי כך שנינו עבדים במצרים וכו'. איך נצא? כמו שאיך נצא, אם אנחנו קטנים, איך מגדלים קטן? תגדיל לו את המוחין, ואז הוא יגדל. אם הוא היה קטן, תגדיל לו מוחין. יש סוגיות שלמות, ארוחות, סוגיות מפורשות. סוגיות ארוחות מפורשות, איך מגדלים אדם? מוסיפים לו מוחין, בהתחלה זה מוחין די עיבור, אחר כך מוחין די קטנות, אחר כך מוחין די ניקה, שזה נקרא קטנות, אחר כך מוחין די גדלות. גדול שונה, גדול שנייה, גדול שיב, יש בעשר המסודר לדברים. פה נכנס מה שכתוב בדרוש פה. יש סוגיה ברורה איך מגדלים אדם להיות גדול. כולנו עברנו את זה. היינו בבטן של אמא עובר, נולדנו, היינו קטן. עד גיל 12, עד 13, בנים, בנות, היינו קטנים. אחר כך נהיינו אנשים גדולים, ברי נשמה, ברי מצווה. עד גיל 20, מקבלים תוספות אפילו, עוד יותר, וכולי וכולי וכולי, עד שנהיינו משהו רבנו, כמו שאמרנו. עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, אם אני אעשה את זה, יש פה בעיה. הוא עומד פה על השיבר, וכל פעם שאני אכניס מוחין, מוחין נכנסים דרך הראש. כמו תפילים, כן. מוחין נכנסים דרך הראש. כל פעם שאני אכניס מוחין, זה ירד ופרו יתפוס ויקח את זה אליו. להגיע לחלקים האלה כדי לגדל באמת, תסתכלו בשער הפרצופים, איך הדברים גדלים, לגדל באמת זה כבר לא יגיע. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני בבעיה פה. עם ישראל שקוע, הקדושה, כלי הקודש, עם ישראל, ועל זה אני מעיד ואומר למשה רבנו, תראה איפה הקדושה נמצאת, אני מדבר איתך מתוך הסנה, שים לב מה אני רומז לך, משה, תעשה משהו, אתה הרי משה, אתה יכול למשות, אתה הרי מחוץ לכל הבלגן, אתה הרי במדיין, אתה לא במצרים, אתה מעבר לכל זה, אתה מחוץ לכל זה. תלך למצרים ותשלח יד ותשלוף אותנו משם, תעשה טובה. אני מדבר איתך בשם הקדושה. הקדושה בבעיה. כלי הקודש בלועים בתוך מצרים ולא נותנים להם לגדול. אומר כשבורך, אם אני מגדל את המוחים, פרו לוקח את הכל. לא נגיע לגידול. אז מה אני אעשה? כמה הובדתי? כל מה שאני נותן, כל מה שאני אתן, פרו יסחף את זה אליו, ולא יגיע אליהם שום דבר. כמה הובדתי? אומר כשבורך, אנחנו בצרות, והצרות הולכות וזורקות אותנו לפינה מאוד מאוד בעייתית, עד שעל זה כתוב ברמב״ם שכמעט ונעקר השתיל, כמעט ונעקרה קומת הקודש מן העולם, איך שאומרים, הקליפה כמעט ניצחה. אבל, איך שלשון הלשם, לשון נפלאה שלו בדעה, אבל גדול העצה ורב העליליה, יש לו פטנטים. הוא ממציש לראש היהודי שממציא לנו פטנטים. אז זה הולך ככה. אומר כשבוך הוא, אם אני אמשיך כסדר המדרגות, בסדר המדרגות זה דרוש ב', זה מה שדיברנו עכשיו, מקטן לגדול, ליותר גדול וכו'. אם אני אלך כסדר הזה, הקליפה תינק את הכל, וככל שאני אשפיע יותר גדלות, היא תגדל, לא הקודש. זה רק ייתן כוח אליה, כי הכל ילך אליה, אז לא כדאי. אז מה נעשה? איך נוציא את עם ישראל? להישאר ככה אי אפשר. לחלץ אותו בצורה אחרת, בצורה של ניסים גמורים, שלא כדין, בלי שזה תלוי במעשיו, וגם כן אי אפשר, כי העולם בנוי שהדברים יעשו מכוח מעשי האדם, ושיבואו אליו בדין. יש פה כמה וכמה מגבלות למשוואה, שהקשבוך הוא צריך להתמודד איתם, והוא צעור, הרי קטן על הקדוש ברוך הוא לעשות נס, ולגמור את מצרים בפליק אחד, ונגמר הסיפור, וקדימה, מה הסיפור הגדול, מה הנושא בכלל? אבל הרי הקשבוך הוא ברא עולם, עם מערכת מסוימת, עם מהלך מסוים, הוא לא בא לשבור את זה, הוא בא להוליך אותנו בדרך הזו אל התכלית.
התכלית המכוונת.
מה?
התכלית המכוונת.
בדיוק, התכלית המכוונת, המכוונת, בדיוק. אז למעשה, הקדוש ברוך הוא מתמודד כביכול עם כמה וכמה מגבלות, שהוא בעצמו יגביל את עצמו במגבלות האלה, לטובת העולם ולטובת ההגעה לתכלית הנרצית על ידי הקדוש ברוך הוא להגעה הזאת, וזה אומר, ככה, אומר כשבוך הוא, אני אעשה כזה דבר, אני אעשה ליל הסדר. מה זה ליל הסדר? לילה שמשנים בו את הסדר. אומר המהר"ל, לילה שמתגלה בו סדר פנימי יותר, עמוק יותר, גבוה יותר מהרגיל הטבעי. מה הכוונה? אם אנחנו באופן רגיל מגדלים אדם מקטן לגדול, כידוע, כסדר המדרגות שדיברנו עכשיו, כרגע זה לא הולך, כי יש פה יד תקיפה של פרעו שהיא יונקת את הקדושה והיא בעייתית. אני צריך כזה דבר לעשות. אני צריך בבת אחת לגדל את עם ישראל, להפוך אותו לגדול, כלומר, להשפיע גדלות לפני קטנות, כי כל הבעיה זה שהוא קטן. אם אני אנסה לגדל את הקטן הזה, אני לא אגיע לגדלות, כי תמיד הקטנות שהיא הבסיס לגדלות, מישהו חוטף אותה, ואז אין לי על מה להניח את השלב הבא, ואני נשאר תקוע. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעשה פטנט, אני אעשה נס. אני אשפיע קודם כל את הגדלות, אחר כך את הקטנות, מה זה ייתן לך הקדוש ברוך הוא, מה זה אומר הפטנט הזה? אומר, שמה, אני אגיד לך, היד האוחזת, פרוע הזה שאוחז בעורף, אני אתן לו קודם כל חתיכת אש רצינית, שתיתן לו קביעה כזאת ביד, שקודם כל ששחרר את היד. רק זה לשחרר את היד, ישתחרר להם הצוואר, הגדלות שאני אתן להם היא אותה אש שתעיף לו את היד מהצוואר, תשחרר אותה מהאחיזה שלו, הוא לא יוכל לאחוז בהם יותר, כי כידוע, מוחין בגדלות זה מוחין של אבא ואמא, חוכמה ובינה, וזה מוחין שאין אחיזה לקל אישה. ולא יודע בזה שאין אחיזה לקל אישה, אלא שהמוחין האלה נותנים קביעה לקלי, ומסלקים אותה למקום שבו היא אחזה גם עד היום. אז למעשה האפשרות הזאת היא שלהשפיע את המוחין בגדלות האלה ראשונים, בלי הבסיס שלמעשה מה הפטנט הגדול, הכוונה היא כזאת. אני צריך לבנות מיסודות לבניין, יש לי 10 קומות בניין, אני לא מתחיל מהקומה העשירית, ואומר לה תחזיקי רגע באוויר רגע אחד, ואני אבנה לך לאט לאט כלום סעות למטה. אני קודם כל בונה יסודות, ועל היסודות, אחרי שהם איתנים מספיק, אני מתחיל לבנות עוד קומה ועוד קומה עד הקומה העשירית, יש לזה סדר. ושזה גם לא רק סדר אלא מעמד, כל קומה קודמת היא בסיס ואפשרות עמידה וקיום לקומה הבאה, לנדבך הבא.
שתי שאלות קצרות. א',
ממש בקצרה כי אני באמצע השבונג.
א', זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי בריאת העולם.
עזוב את זה עכשיו.
דבר שני, לא, זו אותה בעיה.
עזוב, הלאה, הלאה, נו, בסדר.
דבר שני, כשבאים עם התקפה מלמעלה במכה של אור גדול, אז בסופו של דבר גם החלק התחתון ייפגע, וזה בסופו של דבר לא יאפשר לעם ישראל להתמודד עם האור הגדול ויפול אחורה.
איזה חלק תחתון ייפגע?
אם האור שבא מלמעלה הוא חזק מדי, הכלים שלמטה לא יהיה להם כוח להכיל אותו. ואז...
שומע, כמה שבירת הכלים תהיה? שומע?
חטא העגל.
איך?
חטא העגל.
רגע, מה? לא, מכילה הרב דוב,
האור הגדול, האור הגדול שיביא...
רגע, בוא, הבנתי, מה אתה רוצה להגיד? לאן אתה הולך? אני הבנתי את זה, אני לא בטוח שאתה צודק. שים את חטא העגל רגע בצד, בוא נשאר גם במצרים, מה אתה לא רואה? אתה רוצה לחטא, אני רוצה להישאר במסגרת פה, כדי שתנפקו מן הקצת ללילה לסדר, אנחנו צריכים עוד מעט חמסים, אז בוא רגע, תרגל גבל לב, זה לא נכון לדעתי מה שאתה אומר, לא בטוח שחטא העגל זה דוגמה טובה למה שאנחנו רוצים לדבר, יש לך כאילו צד בשאלה, ואתה צודק בה לכאורה, שמה יהיה אם האור הגדול הזה יהיה גדול מדי, התשובה היא במידה ובמשקל, הרבוך הוא לא איבד לגמרי את כל הכיוון, הוא לא משפיע עכשיו אור שמפרק את כל המסגרות, הוא בא להשפיע אור שיסלק רק את הקליפה מפה. כמו בפורים, אנחנו צריכים לעשות את זה בבלי דעת, כדי שלא תהיה עניקה לקל, אלא רק נשלוף את הניצות. זאת אומרת, יש לנו אפשרות לעשות איזה פיינטיונינג לטיב ההערה ולעוצמה שלה, שהיא תעשה רק טוב ולא רע. היא תטיב עם מי שצריך להטיב, ותרע למי שצריך להרע, נגוף ורפוא, כשבור כבר מנוסה בזה, הוא עושה את זה כבר שנה שלמה בעשר המכות. הוא יודע לעבוד. אז גם פה, הוא יעשה את זה באופן כזה, שזה ייתן את המכה למצרים, אבל רק למצרים, ועבורנו עצם אור הקודש הזה הוא יהיה אור שמש צדקה ומרפא בכנפיה, מה שקראנו בהפטרה של השבוע. אבל זה לא בהכרח שזה יפרק את הקומת קודש, הפוך, זה בעיה כי אין את הבסיס, זה נכון, זה מה שאנחנו אומרים. אבל זה פה, אבל זה לא ימוטט את כל הקומה, כי הפוך, ועזור אתכם את העגל, שימו אותו במקום. רגע אחד נתרכז פה חזרה. עכשיו, אז הפטנט היה להביא גדלות לפני קטנות. זה שם הקוד של הפטנט שהקדוש ברוך הוא המציא, וזה ליל הסדר. זאת אומרת, המהר"ל קורא לזה לילה של, לא של, למעשה זה לילה של אי סדר, לכאורה, זה לא לילה של סדר, אין סדר, פה הפוך, אתה הופך את הסדרים, אתה משנה את הסדרים, אתה מבטל את הסדרים שהוא יודע היום. אז המהר"ל קורא לזה לילה של גילוי של סדר פנימי עמוק. למה? כי יש מהלך כזה, אין לי זמן להיכנס, יש מהלך כזה שהקדוש ברוך הוא הכין כתרופה למקרים כאלה, וזה נקרא היפוך סדרים, וזה בסדר, זה עובד. אז זה מה שקורה בליל הסדר. בעברית, הייתה לנו בעיה קשה מאוד, של אם נתחיל מקטנות לגדלות זה לא ילך, הקליפה שואבת את זה אליה, צריכים לסלק את היד האוחזת, כדי שנוכל להוציא בולעה מפיהם, ולהוציא את ישראל ממצרים, ועוד פעם, לזכור מי זה עם ישראל, זה אותם טיפות הקרי, זה חזרה לבסס את קומת הקדושה בשלמות, ולהביא אותה להר סיני, כדי למעשה להביא את זה לרגע לפני חטא האדם הראשון, ולהמשיך את העבודה על ידי תורה, ולהביא את העולם לתיקונו. זה שקרה עוד חטא העגל, זה עוד נושא 100%. אבל, בינתיים אנחנו עסוקים ביציאת מצרים. אז אם ככה, כיוון שזה היה המצב במצרים, זה גם המצב בכל אל סדר. מה שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים, כמו שתמיד אנחנו מבקשים בתפילות, חוננו מיתך, חוכמה בינה ודעת, או מדע בינה והשכל, איך שלא יהיה הנוסח, אנחנו מדברים על אותו עניין עצמו. חוכמה, בינה ודעת. השכל זה חוכמה. אז אנחנו מבקשים חוכמה, בינה ודעת. למה? חבד בעברית. חבד. חבד זה מוחין. חוכמה ובינה זה עיקר המוחין. הדעת היא תולדת המוחין. היא תוצאת המוחין הנשפט אלינו, אל כלי המעשה, להיות פועלים על פי השכל והמוח שקיבלנו, על פי ההבנות של הקדושה שהכינו פה, להיות פועלים, וזה תורת חיים, זה נקרא תורת חיים. ברגע שאני בר דעת, על ידי שקיבלתי מוחין, כל יעלום היקר ביותר שיש, הוא מוגן אצלי ביד. למה? הקליפות לא יכולות לקחת מבר דעת, הן לא יכולות לפתות אותו מסוכריות. אני לא ילד קטן, מה אתה עושה מני צחוק, אתה מביא לי סוכריה, אתה יודע מה זה, זה יעלום. ברגע שהילד הזה הפסיק להיות שויטה ונהיה ברדת, הוא לא, אי אפשר לפתות אותו, לא פיתוי קטנה ולא פיתוי כלום, שום דבר. שום דבר, הוא ברדת, הוא מבין עניין. אז מה אתה בא לי עם קשקושים? מה אתה בא לי? מה אתה בא לי עם שטויות של ילדים? היצר לא יכול לו. זה מה שצריך. קודם כל נהפוך אותך להיות ברדת. כדי לנטרל את אחיזת הרע. עכשיו חסרות לך, חסרים לך זיכרונות ילדות? בסדר, זה אפשר להחליף לך אחר כך. זה הנס הגדול של ליל הסדר. העובדה של גדלות וגדלות כמעט בשיא התפארה, כמעט בשיא השיאים שרק שייך, מגיעה א', לא כסדר, ב', בבת אחת. מה שלוקח בדרך כלל על פני כמה וכמה שנים לבנות, מגיע בבת אחת אנחנו נעשים גדולים עם כל המובנים הרוחניים של זה, בבת אחת בלילה אחד. אז זה אומר לנו הרי שזה הסוד שאנחנו אומרים לתינוקות. אנחנו מדמים את עצמנו לתינוקות. אם אדם, ישאל את בניו, בניו הקטנים, אם אין לו בנים, ישאל את האורחים שלו, ישאל את בני שאר האנשים שסביבו, אם לא, ישאל רק את אשתו, אם לא, ישאל את עצמו. למה? כי ילד קטן לא יודע ושואל. והאדם הגדול עונה לו. אז הנושא שלנו היום זה קטנות, גדלות. היינו קטנים, הפכנו לגדולים. מה נשתנה הלילה הזה? מה קרה? הלילה הזה, אומר לנו הרי הקדוש, נשתנה ודאי, כי אתה אוכל ירקות לפני שאתה קיבלת גדלות. קיבלת גדלות לפני שאתה קיבלת קטנות. בדרך כלל אוכלים ירקות. זה הקטנות, הקרפס. זה הקטנות. אתה אוכל ירקות, מאכל ילדים, מאכל תינוקות. אחר כך מקבלים לחם, בשר, כל מיני דברים יפים, אבל זה בא אחר כך. פתאום פה הפכנו את הסדרים, קיבלנו גדלות לפני קטנות, אז התינוקות שואלים. לא, נורא הקדוש, זה הסוד. כולנו כרגע, אנחנו אומרים, אפילו כולנו רחמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, זה חבד. אפילו שאני כבר ברדת ויש לי חבד, מצווה עלינו לספר בידת ביציאת מצרים. למה? כלומר, לחזור חזרה להיות קטנים, היוצאים ממצרים. ובלילה הזה כולנו אומרים, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אני? איזה מצרים? אני הייתי קטן פעם שאני צריך לגדול ועשית מצרים, איזה יסר אורי אוחז בי? אל תאמין בעצמך עד יום אותך. אתה בעל אחיזה של היצר ואנחנו רוצים להציא אותך עכשיו מזה. אז כל שנה מחדש נבנית כל קומת הרוחניות שלנו, ולמעשה זאת לידה מחודשת לכל אחד בעצמו, לעצמו, לבני ביתו וכו', כדי להיבנות מחדש כברי דעת, כדי להיות נחלצים מן המצרים, מן המיצר, מאחיזת היצר, להיות כרגע גדולים, ולהמשיך את זה הלאה. המוחין הניתנים לנו בליל הסדר, מחולקים לשניים, באופן תמציתי, נגיד את זה עכשיו ממש בקצרה, בכמה דקות שנשארו לנו. יש לנו שתי מערכות, זה המסגרת בכללות מה שדיברנו. עכשיו, זה בא לידי ביטוי במצוות מעשיות שבסדר, יש הרבה מצוות מעשיות, אני לא נכנס לכל המצוות, כל הדברים לא הכל מפורט בפערי ובכוונות והכל, אבל על הרוב, על הרוב, על הרוב יש. אומר, קודם כל יש שתי מערכות ידועות מפורסמות, ברורות מאוד, חדות מאוד, כוסות ומצות. ארבע כוסות וארבע הזדמנויות לאכול מצות, כל אחד יעשה חושבים כמה כזה טוט הוא אוכל, זה עוד נושא, זה כל אחד לפי מה שהוא יחליט, מה שהוא עושה לפי החומרות שלו. אבל זה ארבע הזדמנויות לאכול מצות, מוציא מצה, כורך ואפיקומן, וארבע כוסות מובנים, כוס של קידוש זה כוס ראשונה, כוס של אגדה זה כוס שנייה, כוס ברכת המזון זה כוס שלישית, וכוס של הלל הגדול זה כוס רביעית. ארבע כוסות, ארבע מצות. אנחנו צריכים בלילה הזה לקבל מוחין. מוחין מחולקים לשתי קבוצות מרכזיות, חוכמה ובינה. חוכמה ובינה זה ודעת כמובן, חוכמה, בינה ודעת. הדעת מחולקת לחסדים דעת וגבורות דעת כידוע. כידוע. אז אפשר לקרוא לזה חבד, חוכמה, בינה, דעת. אפשר לקרוא לזה חבד, אבל הכוונה חוג. כלומר, חוכמה, בינה, חסדים וגבורות. אנחנו מתייחסים בפרטות אל החבד, כלומר חוג, כלומר חוכמה בינה, חסדים וגבורות של הדעת. לכן זה מחולק לארבע. עכשיו, יש לי אבא, יש לי אמא. יש לנו אבינו שבשמיים, ויש לנו שכינה שהיא אימא שלנו, כידוע מהסוגיה של גוזל את אבי ואת אמו. הגמרא אומרת, יש לנו מברר, גוזל את אבי ואת אמו, חג וברכה, מי זה אבי? זה קודשי ברוך הוא, ואמו זו שכינתה. במקרה שלנו קודשי ברוך הוא שכינתה, זה בנוק, במקרה שלנו כבני אדם פה בעולם. במקרה שאנחנו צריכים גם להתייחס לזון העליונים, אז הקודשי ברוך הוא שכינתה כביכול שלהם, כוונה לאבא ואמא, פרצופי חוכמה ובינה, פרצופי בגמר, סתורת חוכמה ובינה. בינה זה היין. יין המשומר בענביו, יין אדום, בדרך כלל צריך להיות אדום, כדאי שיהיה אדום, זה יין. הגבורות, ממנה היא רחמים ומנה דינים מתארים. יותר מזה, זה יין המשמח, יין המשומר בענביו, מעין ודוגמת היין של העתיד לבוא, הגבורות הממותקות, הגבורות הקדושות, העוצמה של הרתיחה, של העוצמות של הפעולה, זה מגיע מהבינה. גם לה מיניהו והיא מעניקה לנו בלילה הזה מערכת שלמה של מוכין מצידה. כלומר, חוכמה, בינה, חסדים דדת, גבורות דדת, מצד שמאל מהבינה. שימו את זה בצד. אותו דבר, יש לנו גם אבא. הוא חושב שם אבא שבשמיים. אבא נותן לנו מוכין מצד החוכמה. הוא עצמו חוכמה, הוא נותן לנו מוכין מצד החוכמה. איזה מוכין הוא מעניק לנו? אותו דבר. חוכמה, בינה, חסדים, דדת, גבורות דדת, שמצד החוכמה. כל זה מגיע אלינו על ידי המצות. המצות זה לבן, זה חיטה, זה מרמז בכל דרך אפשרית על החוכמה. תינוק, תינוק, לא אומר אבא עד שיוכל כזית דגן. זה נפלא מאוד הדבר הזה. זה נפלא מאוד הדבר הזה, כי כשאנחנו אוכלים מצה, הרינו תינוק, כולנו מתחילים את הלילה בתור תינוקות. אנחנו נגדל עד סוף הלילה עד שנשיר שיר השירים בדבקות נוראה, בבחיות של דבקות נוראה בסוף הלילה, בגדלות עצומה ונוראית בסוף הלילה, ואנחנו מתחילים אותו בקטן. עכשיו, ולא נכנס לרשעה, שרבית, לא זה, לא נהנתי מה, אני מדבר על המסגרת הכללית, יש עוד מלא מלא פה מערכות בתוך, זה אמר הרבה הרבה פה מסגרות. אבל אני מדבר על המסגרת העקרונית שנכונה, כמה פעמים שאנחנו נדבר על זה, זה לא משנה. המסגרת היא מתחילים בקטנות. אז אנחנו הקטן, שעד שלא יאכל כזית דגן, היינו מצא שחמש מיני דגן זה מנה כשרה, זה מצא כשרה, לא נוכל להגיד אבא. נהדר, כלומר, קבלת מוכין מצד אבא, מצד אבא, מצד חוכמה, ומוכין מצד אבא, מצד חוכמה, זה חוכמה דחוכמה, בינה דחוכמה, חסדים דדת דחוכמה, גבורות דדת דחוכמה, כל זה במצות. לפי הסדר, מוציא, מצא, אפי קורך, אפי קומן. ועל זה פחות דיבורים יש בערי, פחות ידוע לנו כל הסדרים עד הסוף, על היין יש הרבה יותר מזה. הפשטות היא שזה מגיע אחד לאחד, כי המוכין דה חוכמה, גו מוכין דה בינה. זה מוכין דה הבא, גו מוכין דה בינה, מצטרף אלינו. עכשיו, אז אם ככה, זה שתי הסוגיות המרכזיות. ואנחנו רואים את זה על פי הסדר. עכשיו גם הערי אומר לנו, שימו לב שבהלכה כתוב שבין כוס ראשונה לשתייה, לשנייה, אתה יכול לשתות. אם אתה רוצה, יכול לשתות. אין בעיה להפסיק. אבל הלא חדיק, בין כוס שלישית לרביעית, אל תפסיק, אסור להפסיק, בשתייה נוספת. למה, הוא אומר לנו? כי זה שתי חלקי דעת. זה חסדים וגבורות של אותה הדעת. אתה לא יכול להפסיק באמצע ביניהם. ואז ישאלו, אבל רגע, גם הבא ואימא, חומה בינה, זה גם תרמנה לא מתפרד, ועזבו את זה. אבל זה יפה להבין איך ההלכה היא באה ומשקפת בשפה שלה את המושגים הפנימיים. זה יפה לראות את זה. יפה מאוד לראות את זה. עכשיו, אז זה בכללי. עכשיו, אמרנו שזה הגדלות, והיא נכנסת קודם. אז נגיד ככה, בכוס של קידוש, יש את מערכת שלמה, שכרגע אין לי את הזמן להגיד אותה, על הקטנויות והגדלויות. כל אחד מחולק גם לעוד סדר פרטי של סולם טיפוס בתוך כל פרט ופרט. אבל העניין הוא שכמו שדיברנו על גדלות וקטנות, אז בהתחלה הקדוש ברוך הוא משרה את הגדלויות, היינו חוכמה ובינה על כל הפרטים שלהם. וזה נכנס כמעט הכל, כמעט הכל. במקום שאנחנו צריכים כאן לקבל מצד הבינה, שגם כוללת בתוכה גם את כל המסגרות שמצד הבא, גם באיזשהו הקשר, על ידי הכוס של הקידוש. כמו שאמרתי לכם קודם, מתחיל עוד בערבית, בסדר. בכוס קידוש, שהיא גם הכוס הראשונה, נכנסות כמעט כל הגדלויות של אותו הלילה. אחר כך, מצד הבינה, כן? נגיד את זה רגע על הפשטות, כן? מצד הבינה. אחר כך, מיד אחרי הקוס, אנחנו עושים קדש, נכון? זה קוס קידוש, זה קוס ראשונה. עושים מורחץ, ויש לנו קרפס אחר כך, טיבולו במי מלח, חומץ. צריכים לטבול את זה, צריכים לטבול ידיים, בלי ברכה, זה טיבולו משקים. אנחנו צריכים לטבול את הקרפס. מה זה קרפס? אומר לנו הרי הקדוש, פה זה השלב שמשלימים לנו את הקטנות שחסרה. אמרנו קודם, אני בבת אחת נהייתי ברדעת, אני אתן לכם מקום להתגדר בו, להבין את זה. המשרת אותי מאוד המדרש הזה, האדם הראשון כתוב נולד כבן 20. גם הוא נולד ישר ברדעת. מה עם זיכרונות ילדות? מה עם ברכיים פצועות ממשחקי ילדות? מה, אין לו זיכרונות כאלה? איזה, מה זה? איזה חיסרון? למי אין את הזיכרונות האלה מיתנו ילדים? אני ומויז וסימון הקטן, מה, איך אפשר בלי זה? לא... אז הקדוש ברוך הוא אחר כך משלים את זה. לאדם הראשון לא הייתה הזדמנות, אז הוא נשאר ברדעת לכל הדעות, הוא הלך אחר כך להשלים את הקטנות כשהוא ירד אחר כך אחרי החטא, אבל לנו משלימים את הקומה לקומת מוחין שלמה, ואמרנו שבלי הבסיס של הקטנות אין למעשה לגדלות על מה לעמוד, הקדוש ברוך הוא מחזיק את זה בנס. ואחר כך הוא משלים לנו קלונסאות כאלה, זה הקרפס, מאכל תינוקות, כלומר זה נקרא מוחין של קטנות שמשלימים את הקומה. אז כשאנחנו אוכלים קרפס, פחות מכזי קטנות, מטלים במי מלח וחומץ, מה שלא יהיה, טיבלו משקים וכו'. עוד נראה מה זה אומר, כבר אין הרבה זמן, עוד נראה וכמה דקות, והקרפס משלים לנו את הקטנות. אז למעשה פה קיבלנו למעשה תמונה שלמה בסיסית, איזושהי תמונת מסגרת. הגדלות מגיעה ראשונה, אחר כך הקטנות, וכמו שאמרנו, הגדלות היא באה קודם כדי קודם כל להפוך אותנו לגדולים, לברי דעת, לאנשים גדולים, ובזה מסולק את היד האוחזת של היצר. אנחנו פטורים עכשיו מהפרו הזה, סילקנו אותו מעלינו, גמר, אין פרו, אין אחיזה בעורף, אין כלום, אנחנו משוחררים, נהיינו ברי דעת. חסרים לנו הבסיס שעליו כל העסק הזה יעמוד, ושוב, זה לא סתם זיכרונות אלו, זה סתם לשון שלי כדי שיהיה פה נחמד, אבל תכל'ס זה הבסיס שעליו הגדלות עומדת. והדבר הזה הרי ניתן לנו במתנה. אז כל הקומה הזאת למעשה, אם היא לא תהיה שלמה, היא תתמוטט, וגם ככה היא תסתלק כי היא באה במתנה. אני קצת אומר לשמדי, כן, הרשע שטוען אחר קצת, אבל בסדר. הכל פנים, זה ניתן לנו במתנה ולכן זה מסתלק. זה מסתלק זה לכל הדעות. החלק של הניתן במתנה ואין לי בזה עבודה, פה יש את הדיון בין הלשם לרשש, דיון מעניין מאוד, אנחנו כרגע לא יכולים לדבר על הדבר הזה על השנה הבא ולא בשם, אבל זה דיון יפה מאוד, הוא מופיע בדעה, בסדר גמור, ברשש מופיע ברשש, אבל הלשם מוסיף את דעתו בדבר, בדעה זה מופיע. אפילו בחלק א' לפי דעתי. עכשיו, כן, בחלק א', כן, ברוש ואב, אני חושב. בסוגיה של ספירת העומר, של סוטה, כן, בחלק א', בדרוש ואב. הכל פנים, קיבלנו גדלות, הפכנו להיות ברדת, מכינו את הקטנות, אנחנו נראים קומה שלמה, עכשיו כמי שגדלנו כפי סדר המדרגות, אבל למעשה זה בא בהיפוך הסדרי. בתוצאה הסופית אנחנו עכשיו עם קומה שלמה של גדלות, בריאים לתלפיות, מסולקי יצר, יצאנו ממצרים, והרינו מוכנים ככלים נקיים לחלוטין, קודשי קודשים לקבל תורה בהר סיני, סוכר, נהדר, אפשר ללכת לבייחד. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, אבל רגע, אני לא רוצה את זה בתור מלמעלה למטה. אני רוצה שיהיה לך איזה קניין מעבודה שלך. למה? כי אם זה לא בא מתוך עבודה שלך, זה סותר לי את כל תכלית הבריאה. אני צריך שיהיה לך קניין בזה. יש עוד מיני עוד בתוך פסח עצמו, אבל אין לי כבר זמן להיכנס. בכללי, אבל במהלך הכללי, אני רוצה שיהיה לך קניין עצמי בזה מתוך עבודה אישית שלך, לכן אני מסלק לך את זה בתור בסוף היום טוב. האורות הגדולים של חוכמה, בינה ודעת, של גדלות ראשונה וגדלות שנייה, זה נקרא מוחין דייסו ומוחין דאבב עם האלאים, כל הדברים האלה הנפלאים האלה, הגדלות העצומה והנוראה הזאת תהיה איתנו ותשרה איתנו כל היום כולו עד הברכו של הערבית של מוצאי החג. ואז זה מסתלק, אנחנו חוזרים להיות כאלה צוצקל אחי, ואז קונים את זה, את כל החבילה שקנינו, שקיבלנו במתנה בפסח, אנחנו עכשיו פורסים אותה ל-49 חדשים, אני מדבר בכלליות עכשיו, יש בו הרבה הרבה לדבר. אנחנו בקלות פורסים אותה, את אותה חבילה שקיבלנו בליל הסדר, פורסים אותה ל-49 חתיכות, נעשה ל-50, ולוקחים אותה פרוסה, פרוסה, חתיכה, חתיכה, כל יום של סתירה. יש הרבה מה לדבר, אני מדבר אותו מאוד מאוד סכמטי, כדי רק לתת את הרעיון העקרוני. הרעיון העקרוני באמת לעמיתה, שאנחנו מקבלים חתיכה, חתיכה, מתוך הסך מה שמגיע לנו, אנחנו מביאים את עצמנו להיות ערב שבועות, חזרה עם אותם מוחים, אבל הפעם, מתוך קניין, מתוך עבודה שעבדנו, עבודה עצמית, מתוך עמל שעמלנו בספירת העומר, זו העבודה הנצרכת לנו. כדי לקנות עכשיו בדין מגיע לי את המוחים האלה, הם שלי, קניתי אותם מכוח עבודה, ועכשיו אני מוסיף עוד קומה. לא רק גדלות ראשונה ושנייה כמו שהיה בליל הסדר, אלא עכשיו כשקניתי את זה קניין עצמי וזה שלי וזה בנה בי יכולת להמשיך הלאה לכל השנה כולה, ואני עכשיו מוסיף נדבך וקונה לעצמי גם כתר תורה, זה בשבוע, זה נקרא גדלות שלישית. זה קניין של כתר תורה וכולי וכולי, זה מדבר על זה בשבוע. אבל המושג הזה שנקרא פסח עד לשבועות, כמו שכתוב בסנה, כבר נחזור לסנה. בסנה הקדוש ברוך הוא התחנן על נפשו לפני משה רבנו, לך למצרים, תוציא אותי, תראה איפה אני חי. וכבר אז הוא אמר לו, אתה לא יוצא סתם, אלא אתה יוצא בשביל תעבדון, תעבדונו, כמו שאומרים חז"ל. אחרי 50 יום תעבדו על ההר, תעבדו עבודה, תקבלו תורה, שוב לעובדה ולשומרה, ותמשיכו את המהלך לתיקון. אז כל מה שהתחלנו זה היה להביא את העולם כמו אדם הראשון, שהבא כדי לקבל עולם של קצת תיקון תורו, כשבוך היה תור הרי, כשבוך הוא תיקן אותו, ונתן אדם הראשון, בוא תשלים את זה. אותו דבר פה, אדם הראשון החזיר אותנו לתורו, 2000 תורו, שקענו עד לעומק התורו, יצאנו, אנחנו כמו הכלים השבורים ש... נולדים חזרה, נבנים, ועולים חזרה ונבנים, ועומדים תחת הר, לקבל חזרה נשמת חיים, היינו תורה, והיא היא אור מה המתקן, כבר משה רבנו זה אור הדעת, זה אור מה המתקן, ואנחנו הכלים זה שם בן, מי שמכיר את המערכות, זה כמו השבירה והתיקון, והקבלת תורה היא התכלית, כלומר, חזרה לתיקון העולם, לפוטנציאל תיקון העולם, אם היינו זוכים ללוחות ראשונות, היינו זוכים לחיה, למוחים בחיה, היינו משם כבר חיים לנצח, כמו שיהיה לעתיד לבוא. שוב, פישלנו חטא עגל 100%. אבל זאת התבנית, את המסגרת. אז בליל הסדר, התכלית היא, אנחנו הולכים לקראת תיקון, אנחנו מתחילים בתוהו, בתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותיך. זאת הסיבה העמוקה למה מתחילים בגנות. זה הגמרא מדברת, מתחילים בגנות, ממשיכים, למה? צריך את זה בכלל. אז כולם מתלבטים, כל אחד עם העניין שלו. הסיבה האמיתית זה כי זה האמת. התחלנו נמוך כי זאת תכלית הבריאה. עומק הבריאה היא להתחיל בנמוך, להתחיל בקטן, ולגדול מתוך הקטן הזה, לזה קוראים צדיקים. והמחר, כולם צדיקים, נכון? לא לנו שהוא ארץ. מה זה נקרא להיות צדיק? זה לא להיות רובוט. זה לא להיות חכם שרואה שהשני חטף סתירה כשהוא חילל שבת, אז אני לא יכול לחלל שבת כי אני קצה חלי יש לי. אלא לא, זה להיות צדיק, למרות שגם אני יכול לחלל שבת, ואני לא רואה בזה שום בעיה בכלל. אני אומר, מה בא למרות? שיהיה בריא כלפוך עם העניינים שלו, מה רוצה לדעת? למרות זאת, אני משאבת את מי לקודש ברוך. אז מתחילים בקטן, והולכים אל גדלות. אז לבנות את עצמי אל הגדלות הזאת, זו התכלית. וזה לא רק סתם עניין שנבלענו ואנחנו יוצאים. הסיפור המעשה של העולם זה, אתה בנוע, זה המצב צבירה הראשוני שלך כנקודת התחלה. אחרי, תוציא את עצמך מפה. תוציא את עצמך מפה. אבל אנחנו באים אחרי חטא אדם הראשון, לאדם הראשון זה היה קצת שונה. שמו אותו, כמו שאומר מדרש רבה, שמו אותו בשדה הנכון, בשדה הטוב, רק אל תלך. רק אל תלך. אבל גם זה קצת היה לא בדיוק, כי הוא גם כן בא על רגע של תור. לתתקיעה כבר לא היה תפתה את האפשרות הזאת. אף אחד לא ריחם עליהם כל כך. אנחנו כמו התתקיעה, אנחנו כבר אחרי זה, אנחנו כבר, נמתן הצבירה הראשוני זה תור, ותצא ממנו. אם לא תרצה לצאת ממנו, לא תצא. אם לא תבנה את עצמך ותנקה את עצמך כדי להיות ראוי לצאת ממנו, לא תצא. אם תעשה את זה, אני כבר אדאג לשאר, אני אציא אותך, אל תדאג. אתה רק תרצה ותתנקה. כל השאר אני אעשה. אחר כך אני גם אתן לך את הזדמנות לבנות את זה לבד, אבל לעזור לך לצאת דבר ראשון, אין בעיה. אני אציא אותך. אחר כך אני אתן לך לבנות את זה לבד, תדאג, אני אתך. להיבנות באמת עם כל העוצמה לבד, אבל קודם כל להוציא אותך מהאחיזה, אני אוציא אותך. וזה, לכן אנחנו בעל הסדר צריכים שני דברים עיקריים לעשות. א', לרצות, וזה הסוגיה של נרצה. אבל גם את זה ראינו בפרשת השבוע הזאת, בפרשת הקודמות גם, כל הסוגיה של הקורבנות. נרצה הכוונה, לא גם נרמל לרשי, זה לא הזמן להיכנס. נרצה הכוונה, הקורבן מרצה עבור האדם, או נרצה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מרוצה ממני. זה יותר הכוונה בנרצה של ליל הסדר. אנחנו עולים לקורבן, והקדוש ברוך הוא אומר, אני מסמן לך אבי גדול, אני מרוצה מה שאתה עשית, אני מרוצה מהעבודה שלך. אתה אצלי, זה בסדר, אתה יכול לבוא הלאה, אתה יכול להמשיך הלאה. דבר שני, זה הניקיון, ולכן עושים, כמו שכתוב במערשה, ממש בתחילת פסחים, כל 14 בודקים את החמץ לאור הנר. אז מסתכלו שם המערשה, המערשה מדמה, זה יפה, זה נפלא מאוד, דברים יפים, שפתיים ישק, לנר השם נשמת אדם. וצריך לחפש בחורים, בסדקים, בנבחי הנפש פנימה, וכל הבעיות שיש לנו. זה אותו תהליך שאנחנו עושים היום כדוגמת הגעלת כלים. להוציא את כל הגועל, הבלוע, להוציא את זה החוץ. זה נקרא לחפש בחורים מזדקים. וכמובן, לרצות לצאת. לרצות לצאת זה כדוגמת התבילה. אנחנו יוצאים החוץ, ונפרה, אם לא נרצה, לא נצא. 4-5 מחמישיות מעם ישראל לא יצאו כי הם לא רצו. מי שרצה, יצא. אפילו שקוראים לו דתן ואווירה. אפילו שקוראים להם דתן ואווירה. אבל הם רצו לצאת, אז הם יצאו. איך מוצאים אנשים כאלה בכלל? מה זה השערוריה? מוציא? כי בכל זאת, אף על פי כן. אז זה הנושא של ליל הסדר, זה לילה שמוציא אותנו מקטנות לגדלות. הסוגיה היא קטנות גדלות. וקטנות לגדלות צריך להיות בנויים וראויים, וצריך לרצות, זה דבר ראשון. דבר ראשון, לכן הסדר מתחיל בקדש רוחת וכו'. קודם כל קדש רוחת. יש פה סוגיה שלמה על כל הרחיצות, שאין כבר זמן להיכנס, מי שמכיר את זה בסידור מכיר, לא במילים, במילה וחצי, ובזה נסיים. יש לנו 3 רחיצות בליל הסדר. קדש, אורחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רוחצה, ואחרי זה יש מים אחרונים. כתוב בסידור, זה ממש סוגיה סידורית לגמרי, שהיא נובעת מתוך דברי הערים, הפרי עץ חיים, זה בסדר גמור, אבל הלשון בסידור היא יותר טובה, היא יותר מסבירה, היא מבארת את עומק מה שכתוב, את המבוקש מה שכתוב בערים, שעל ידי המוחין, אנחנו לא... ניקח את זה כדוגמה על הקדש רוחץ, כן? אנחנו מוחצים ידיים בלי ברכה, נוטלים ידיים בלי ברכה, לצורך טיבולו משקים, זה הפשטות ההלכתית. בערים זה הפוך לחלוטין. אתה קיבלת עכשיו מוחין, ומכוח המוחין האלה נרחצת, רחצו אותך עם מים וסבון על ידי המוחין, ולכן אתה מדמה את המצב הזה של עכשיו אני קיבלתי מוחין והרי אני רוחץ במוחין ומנקה ומתאר את עצמי מזוהמת מצרים, ועכשיו אני ראוי לקבל גם את הקטנות כי כבר אין פחד ממנה, כי אני רחוץ ונקי מזוהמת מצרים, היא לא תיקח את זה ממני יותר. קדש, קיבלתי גדלות, קיבלתי מים וסבון של טהרה רוחנית נפלאה גדולה מאוד, של חיות רוחנית גדולה שמנקה אותי ודוחה כל סיג וסיג ממני. אני רוחץ, אני רוחץ את עצמי, אני מבין את הנושא ואני רוחץ את עצמי, כלים פנימיים אגב כתוב. אחרי זה אני יכול לקבל קטנות כי אני רחוץ מזוהמת מצרים, אין לי פחד שיינקו ויקחו ממני את זה, כי קיבלתי הגדלות צילקה כבר את האפשרות שזה יוחד. אז הסדר של המדרגות הוא מקבל משמעות אחרת לגמרי, ואנחנו עסוקים ולבנות את עצמנו, ולקבל גדלות, לנקות את עצמנו, ולהמשיך לשלב הבא של גדלות הבאה. כי בינה זה יותר נמוך ממצא. אז אחרי, קודם כל מקבלים קדושה של בינה, נרחצים על ידה, אחרי זה עוברים למצות. הגדה באמצע וכולי את הדתה, ואחרי זה עוברים למצות. זה גדלות יותר גבוהה. זה ככה וככה, זה כמה וכמה פנים. יש עוד כמה וכמה 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 נקודות פה לדבר עליהן. יש את הדברים לראות בפועל, סידורית, טכנית, אבל המסגרת היא, זאת המסגרת. יש פה תיקון עצום ונורא לחטא אדם הראשון, זה הסיבה לירידה למצרים. יש פה תיקון גדול לכל אחד באופן פרטי, כאדם הראשון הפרטי של עצמו, וכפרט מתוך המכלול שנקרא אדם הראשון. בכל שנה ושנה, כדוגמת מצרים, להיבנות מחדש, להיוולד מחדש, להתנקות ולהתאר מהמצרים, מהקליפה המצרה, ולצאת אל המרחב, למרחב חזרה להר סיני, לקבל תורה ולהיבנות ולחיות לנצח בעזרת השם ואכל וחי לעולם. השם יעזור לנו, אני מקווה שקצת זה עזר לתרום לפחות למסגרת, מה הנושא. יש המון המון פרטים, אבל רק לתת מסגרת. אמרתי, כמו שהקדמתי ואמרת, המסגרת היא חשובה לא פחות, אלא הרבה יותר מהפרטים, כי הפרטים הם המקיימים והפועלים את מה שהמסגרת אומרת. בסדר גמור.
אנחנו נפגשים